טוב, אנחנו נתחיל ממש מההתחלה. נתחיל לפני ראש חודש. אנחנו יודעים שאחד מזוויות הבריאה, כדי להסתכל ולהבין מה הקדוש ברוך הוא ברא, אחת הזוויות היא הזווית של הזמן, ולפי הזמנים מופיעים בעולם כוחות מיוחדים שמופיעים בזמן כזה יותר מאשר בזמן אחר. כל חודש, כל תקופה באה ומגלה איתה כוח שהקדוש ברוך הוא קבע בתוך היקום בזמן בריאת העולם. הרבה לפני החגים שקרו, לפני המאורעות שקרו בזמנים האלה, יש כבר בעולם, מעצם הבריאה, קביעה של אנרגיה מיוחדת שמאפשרת לעשות כך וכך דברים בתקופה כזאת ואחרת. ולפי כל התקופות אנחנו צריכים להשתמש, לדעת להשתמש בזמנים, לנצל את הזמנים, כדי שלא הזמן יעבוד עלינו, כן? ולא אנחנו נעבוד אותו, אלא שנשתמש בו לטובה, נדע להסיק ממנו את התועלת המרבית, ואת המנגנון, להבין את המנגנון איך הדברים עובדים. אז היום אנחנו מתחילים עם החודש הראשון. החודש הראשון, זאת אומרת שורש הזמן. לכך יש אפילו מחלוקת בגמרא, מתי העולם נברא. אם העולם נברא בקישו או בניסן. למה זה כל כך חשוב? מה אכפת לנו? עכשיו אתה פה וזהו, כבר עברו רגע כמה שנים. כן. אלפים ומיליונים, כן? לא חשוב. הרי גם הרביעי לא היה זמן. אז מה? מה אכפת לנו מתי נברא העולם? אם בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולם, כן? מחלוקת, רבי אליעזר, רבי יהושע, במסכת ראש השנה, אלא שלפי המחלוקת הזאת אפשר להבין שאם העולם נברא בניסן, אז הוא יופיע בצורה של ניסן, בצורה ניסנית. ואם העולם נברא בתשרי, אז הוא יופיע באופן תשרי. כלומר, תהיה לו תכונה של תשרי. מה זה התכונה של תשרי? זה תכונה של, של, של עבודת האדם. כמו אותיות תפסים ומטה למעלה. אבל אם זה מופיע באופן של ניסן, זה נון סמך. זאת אומרת, ממעלה למטה. זה חשוב מאוד. לדעת מה עובד בעולם, איך זה עובד בעולם. האם העולם עובד מהאדם אל האלוה, או מן האלוה אל האדם. אז אנחנו נתחיל כאן בראש חודש ניסן, ונראה מה עובד שמה, לפי הגילוי שמופיע בחודש הזה, בעזרת השם, לאט לאט. אני רק אומר לכם לפני זה שהדברים הם, אנחנו אולי נגיע למקומות מאוד מאוד עמוקים בנושא הזה, אבל ננסה לעבור את זה, אם זה קצת יותר מדי קשה, אז נדלג. בפסח מדלגים בין כל כך על זה. בראש חודש ניסן, מאיר שם יצקה ורקה. בשירופו הראשון, כי הוא השולט בו. שם יצקה ורקה, אנחנו יודעים שזה שם ההוויה, שם החיים, והחיים מופיעים בסדר הזה, כמו שאנחנו רגילים לראות אותם. כי זה החודש הראשון, הוא האבא של כל החודשים, אז הוא נקרא חודש האביב, אבא של יוד בחודשים. כלומר, שורש הזמן. בכל חודש ניסן, אין אומרים תחנון, ובי"ב הימים הראשונים של ניסן, טוב לומר י"ב פרשיות של הניסים. לא אומרים תחנון, למה? מה קרה? למה לא אומרים תחנון? כי יש לנו כלל, אם יש חודש אחד שרובו לא אומרים תחנון, אז אנחנו עושים את כל החודש. כי אחר כך בין כה וכה יהיה פסח. ומפסח עד הסוף כבר לא יהיה תחנון. אז אנחנו ממשיכים וגומרים את הכל. ויש גם עניין של חנוכת המשכן. כלומר, בראש חודש ניסן, זה היה היום השמיני, פרשת שמיני, זה היה ראש חודש ניסן. וכתוב שהייתה שמחה בהקמת המשכן כיום שנבראו בו שמיים בארץ. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי זה אולי חודש הבריאה, זה אחת השיטות. כלומר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה או בתשרי בניסן. האמת, הוא ברא את זה גם בתשרי וגם בניסן. כלומר, בתשרי זה היה המחשבה, ובניסן המעשה. וכל אנחנו במעשה המשכן. אז מעשה המשכן הוא באותו יום שבריאת העולם. כלומר, המשכן זה מיני עולם. האם יש לי מיני עולם שחוזר פה ומיני בריאה, וכל מה שבגדול חוזר בקטן בתוך כמה מטרים האלה שם, והיה יודע בצלל לצרף אותיות שנזרו בהם שמיים בארץ, הכל אותו דבר, רק בקטן פה. זאת אומרת שאנחנו, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות מיני אלוהים. מעניין, אנחנו בוראים מיני עולם בתוך מיני מנגנון, כן, וכל מה שקורה בגדול קורה שם בקטן. ואם אתה רוצה לראות מה קורה בכל העולם, אני צריך לשם המשכן, ואתה בתוך המשכן שם רואה איך הקדוש ברוך הוא עשה. זה גדול מאוד. אז בראש חודש ניסן, שם חנוכה, ולפני זה יש מילואים, שבעת ימי המילואים, עד היום השמיני. שבעת ימי המילואים זה כדי להתרגל, כן, שאנחנו עוד מעט הולכים, כן, ממריאים לעולם הבא, אז משבע אנחנו עולים לשמונה. והיום השמיני הוא כבר ראש חודש ניסן, זאת אומרת שאיפה אנחנו נמצאים בראש חודש ניסן? בעולם הבא, ביום השמיני. כלומר, מצד אחד אנחנו אומרים שחודש ניסן הוא העולם הזה, מצד שני אנחנו ביום השמיני כבר בראש חודש ניסן, כלומר, בזמן שהוא לא זמן. אז אתה עכשיו בפרדוקס, אתה בתוך בריאה, שהיא זמנית, ובאותו זמן אתה מדבר על שמונה, שזה מעבר לזמן. מה קורה פה? קורה פה דבר מעניין. אומרים לך ברמז, שמי ראש חודש ניסן אתה יכול לשלוט על הזמן. אתה מלך הזמן. אם אתה לא מבין את זה, אז הזמן יעבוד עליך. עכשיו אתה יכול לשלוט על הזמן, ואנחנו ניתן לך במשך ההיסטוריה של עם ישראל את העובדה, אתה תשתחרר מהמיצר הכי גדול בשיא הזמן. ב-15 לחודש ניסן שהמזל שלה הוא השולט, והוא שולט בכל העוצמה. כי ב-15 לחודש, כן, הירח מלא. שמה זה קליטת הזמן, חבל על הזמן. כן, הכי גדולה. אם אתה משתחרר באותו יום, זאת אומרת שאתה ממש שולט על הזמן. אתה מלך הזמנים. כלומר, עוד פעם, הקב"ה נותן לנו להרגיש כמו כמוהו. למעלה מן הזמן. אז החודש הזה הוא חודש של ניסים, חודש של גאולה. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. למה? כי הגאולה זה להשתחרר מהכבלים של הזמן. כלומר, לחזור למדרגה שהיא למעלה מן הזמן, מדרגה שהיא שולטת על כל הזמנים. דרך אגב, אם אני מצליח לעשות דבר כזה, אני יכול להיות כאן ובמקום אחר באותו זמן. כן זמן. ואני יכול לחשוב דברים ולראות דברים שהם עדיין לא. כלומר, נבואה. ואני יכול לעשות ולפעול, כן? במנגנון כזה שמאפשר לי שליטה על המון 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 דברים, והמון כעסים, והמון סגירות, והמון... המון מצרים. כל מה שמאפיין את מצרים בחיים שלי, כבר לא יכול לעבוד עליי. אני משתחרר מכל הכלא הזה, המצרי. אבל בתנאי, שאני מכתווה לתהליך. אני מבין מה קורה, אני מקבל את הסידור, את הסדר של הזמן הזה, ואני מסתמש במה שכבר קרה פעם בהיסטוריה. אם זה כבר פעם קרה בהיסטוריה, זאת אומרת שיכול להיות. יכול לקרות. אם פעם בהיסטוריה עם ישראל יצא ממצרים, כנראה שיש אנרגיה כזאת שמאפשרת לצאת ממצרים בכל הזמנים. אפילו לפני שבני ישראל יצאו ממצרים. רק יום אחד פגשנו בזה. אבל זה היה כבר לפני, מאז בריאת העולם. כל מי שרוצה לצאת ממצרים, הוא צריך לעשות את זה בניסן. זה הכי טוב בשבילו. לא. 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 אמרתי שהאנרגיה נמצאת, אבל אם האדם לא משתתף בדבר הזה, אז בוא נדע, יש אנשים שלא יש ממצרים. כי זה כיתוב מה אמרתי בדיוק. כן. אמרתי שהאור יורד, הגאולה נמצאת, אבל יש אנשים שלא משתתפים בדבר הזה, שלא רוצים, מונעים מעצמם. אז באופן פרטי, חזרתי אפילו אתמול לא שירו, יש אנשים באופן פרטי שיכולים לצאת מהכלל הזה. ושהם חוצים, ולא נגאלים, לא רוצים להתגאל, לא מבינים, לא רוצים להשתתף בגאולה הזאת. זה לא אומר שהגאולה לא נמצאת, אבל הם לא חיו את זה. אדם שלא מקדש את עצמו בזמן שהאור נמצא, אז אמנם האור כן נמצא באזור, אבל הוא לא עושה את העבודה המביאה אותו לידי גילוי של הדבר הזה, והוא לא משתתף. אפילו אמרתי, כן, בדיחה דרית, במקום פתח זה פס עובר, זה עובר לך מעל הראש. אז תפסת. כן? חבל. אז כמובן שיש גאולה כללית, אבל הוא ספציפית, אם הוא לא יודע להשתמש, אם הוא לא יודע לקדש, אז יש בעיה. אם הוא חד ושלום אוכל חמץ בפתח, איך הוא נגעל? כן? הוא בעין, נגעל. יש לו הגעלה. כמובן שהקדוש ברוך הוא עושה מהלכים כאלה שבסוף לא יידח ממנו נידח, כן? בסוף המנגנון. אבל הוא בעצמו באותו זמן לא בחר בדבר הנכון. זה בחירה חופשית. הנה, אז מה העבודה של האדם? על כל פנים, בכל יש ניסן, אין אומרים תחנות, וביוד בית הימים הראשונים של ניסן, טוב לומר יוד בית פרשיות של המציאים, כמובן מקביל למה שאמרנו על המשכן. לפי שבראש חודש ניסן הוקם המשכן והנשיאים הקריבו את קורבנם באותם י' בית הימים, כן, הראשונים. כל יום נשיא לבית יהודה, נשיא לבית וכו' וכו'. זה יכוון, זה לא טוב? מה זה? זה בשבילי. תודה רבה. אני מחפש את זה כל השבת. אז כן, ויכוון לקבל כוח מאותו שבט אם הוא מהשבט שלו, ויכוון בכל יום צירוף אחד מי"ב צירופי הוויה לפי השבט. זאת אומרת, כל אחד יש לו שבט, גם את זה צריך לגלות, מאיזה שבט אנחנו. לשבט יהודה צירוף זה י' כבקר, זה לא הצופים, כן? זה י' כבקר, זה השבט הראשון. כלומר, החודש הראשון מקביל לשבט הראשון, יהודה. ליצחר י' כ' כ' ו', זבולון י' ו' כ' כ', ראובן ו' י' ה' ה', שמעון ו' כ' י' כ', גד ו' כ' ה' י', אפרים ה' י' ו' כ', מנשה ה' י' ה' ו', בנימין ה' ו' י' כ', דן ה' ו' ה' י', אשר ה' י' ו', נפתלי ה' ו' י'. ביום י' ג' יומם התחלת פרשת בעלותך. מה זה הבעלותך? מדבר על מה?
מנורה.
מנורה, כלומר זה המשכן עכשיו, אנחנו בתוך החינוך, חנוכת המזבח. עד כן עשה את המנורה, והוא כנגד שבט לוי. לכן טוב לומר בתתוו הימים הראשונים של חודש ניסן, תתוו שיר המעלות, שסודם עליית השכינה בתתוו מדרגותיה, כלומר 10 מדרגות שלה, ועוד 5 מדרגות שעולה בשל הזכר. כל מדרגה יש לה 10 מדרגות, אז היא עולה את 10 של עצמה, ואחרי זה היא עולה על הזכר, מטפסת עוד 5 מדרגות אצלו, בתחום שלו. זה נקרא 15 שיר המעלות. שיר המעלות, כשמן כן הם. כן? זה שיר של מעלות. 15 מעלות. כדי להגיע לתחום של יוטקה. בגמטריה 15, שזה המוחים הגדולים. עד טוק. שזה קליטת הזמן. ואומרים אותם אחד בכל יום, עד שמשלמים ביום א' בפתח, וטוב לומר שיר השירים, פרק אחד בכל יום, וחוזרים חלילה ומשלימים אותו בארץ פסח. גם כן שיר השירים, שזה מראה על החיבה, האהבה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כל יום פרק אחד, וחוזרים, חוזרים, חוזרים. כמה פרקים יש בשיר השירים? 8 פרקים. 8 פרקים בשיר השירים, ואתה חוזר, אתה רק ביום השמיני, אתה חוזר ביום השירי לפרק הראשון, עד פסח, ובשם אתה משלים את הכל. טוב, זה הקדמה כללית, מה קורה בחודש ניסן, כדי להבין את העניין בכללות של החודש הזה. שבת הגדול, שבת שלפני הפסח, הוא שחור שבת הגדול וסודו, שבת שבו הנוקבה התגדלה. אנחנו באמת מדברים על הנוקבה לפני פסח, המיירח, הנוקבה מתגדלת, כן, גדלה, צומחת, חוזרת להיות שלמה, ושמה שליטה, כמו שאמרנו, בעצם היום הזה יעשו בני ישראל מארץ מצרים, כלומר, זמן השחרור האמיתי יצא מהכלא הכללי, אז שמה הנוקבה התגדלה. כשהנוקבה היא כנסת ישראל, היא מתגדלת, זאת אומרת שהיא מתקבלת את מלוא אורה מהשמת. ולכן השמת והירח נפגשים. הם שמלים שניהם, כן? יום חתונתו, יום שמחת ליבו. עוד חתונה. אם לא הייתה חתונה כזאת, כן? לא הייתה כנסת ישראל שלמה, ואז לא יכולים לצאת בחודש ניסן ממצרים. תגידו לי כן, אבל בכל חודש יש מילוי הלבנה, נכון? אבל כל חודש יש את האנרגיה שלו. פה האנרגיה היא יציאת מצרים. בחודשים האחרים האנרגיות הן אנרגיות אחרות. למשל האנרגיה שהייתה באדר, מכינה לאנרגיה הזאת. כלומר, מי שבאמת חי את אדר, את 15 לחודש אדר, כראוי, הוא כבר הכנה ל-15 לחודש ניסן. אפילו אנחנו קצת מתרגלים לשתות יין. בשביל ליל הסדר. שגם שם היין. אז שם זה רק 4 כוסות. כן? אבל יש הכנה בכל התחומים. מאדר לניסן. לכן, גם בפורים כבר אנחנו מתחילים להכין את ניסן. ולפני פורים היה 15 לחודש שבט. טוב בשבט. גם שם התחלנו להכין כבר. כל חודש יש את השחרור שלו, את היציאה שלו, את המנגנון המתאים לו, ולפני מה שאני חי באותו חודש, אני מכשיר יותר ויותר את עצמי לצאת ממצרים בניסן. לכן כל אחד יוצא ממצרים בצורה אחרת בפסח. כל אחד מסתחרר בצורה אחרת בפסח. אז שבת שלפני הפסח הוא שבת הגדול וסודו שבת שבו הנוקבה התגדלה. כי הרי תדבר בימים הראשונים של החודש הם עליית הנוקבה הידוע. בתחילת נשלמת ביוד מדרגות שלה ואחר כך עולה בהתלבשת בהי של הזכר ובשבת הגדול שהוא יוד בניסן כבר הגיעה היא לגדולתה. כלומר היא עולה בעשר מדרגות שלה. אז ביום העשירי, שזה היום של שבת הגדול, כלומר אנחנו היום קוראים לזה שבת הגדול, אבל בשורש זה היה היום העשירי לחודש ניסן, וזה היה שבת באותו יום. אז שמה ביציאת מצרים, באזור יציאת מצרים, העשירי לחודש ניסן היה יום שבת, ככה זה יצא. אז קראו ליום הזה שבת הגדול וקרה שם נס גדול. כן, לכן קראו לזה שבת הגדול. מה הנס? שקשרו את הטלה באותו יום. בשבת. זה במשך 4 ימים, עד יום 14 לחודש, שמרו את הטלה אצלם בבית. כל אחד היה לו טלה קשור למיטה. עכשיו לא לשכוח שהטלה זה האלוהים של מצרים. אז המצרים היו עוברים, רואים, תומעים קולות, וזה נכנסים, מה אתה קושר את האלוהים שלי למיטה שלך, איזה בושה, וזה, כן. חבר ברוך הוא אמר לנו. וזה השבת הגדול היה נראית, שהמצרים לא עשו כלום, היו משותקים, היו צריכים לעשות פוגרום באותו יום, לא יכולו לעשות כלום. ראו את האלוהים שלהם קשורים, וזה היה מזה לעשות, למה לא יכולו לעשות כלום? כי האלוהים שלהם קשור. ואם האלוהים קשור, אז האנרגיה הפנימית שלהם קשורה, אז גם הם קשורים בחיצוניות. כי הכל מתחיל מבפנים והולך החוצה. אם אתה קושר את האנרגיה הפנימית של העם, אז בחוץ יש לך כמה אנשים. אין להם כוח בכלל. זה מה שקרה למצרים. שיתקנו אותם בפנימיות, הם יסתתקו בחיצוניות. אם היינו יודעים מה לעשות עם הפלסטינים, היינו עושים אותו דבר. רק אנחנו לא מבינים את הכוח הפנימי. אז אנחנו נלחמים רק באותו גובה. זאת הבעיה שלנו. הם מורידים אותנו למדרגה שלהם. אבל זה לא ככה עובד. אז ביוד ניסן כבר הגיע היא לגדולתה, כן? אמרנו 10 ספירות שלה, וזהו שבת הגדול, היא גדולה עכשיו. ומשם והלאה שעלה ומשם והלאה תעלה ותסתלם במדרגות הזכר, ותגיע לסוף שלמותה בראשון של פסח. כלומר, היא שלמה רק שהיא מתחברת אליה, תשימו לב, אף על פי שהיא השיגה את העשר מדרגות של עצמה, יש לה עוד חמישה, כן, חמש מדרגות לטפס בו, ורק שהיא קשורה אליו, היא מגיעה לשלמות. אם לא, אז כבר בעשירי לחודש היא הייתה שלמה, נכון? אז למה היא לא שלמה? כי היא צריכה אותו. והיא לא יכולה להיות שלמה בלעדיו. לכן היא חייבת להיות בחמש מדרגות שלו, יחד עם העשר שלה, ואז אנחנו נגידים להתת בחמש עשר. ואז יש מוכים, כן. גילוי למוכים. הקדמה לעניין נס יציאת מצרים, עניין חטא הדורות הראשונים. כתב בספר הכוונות, כן, הרי הקדוש. דורות הראשונים, דור אנוש, דור המבול ודור הפלגה, גרמו, אמן, דאבונותיהם לסלק השכינה למעלה עד הרקיע השביעי. אמן. כל הדורות שקדמו לזמן הזה של יציאת מצרים, הרחיקו את השכינה. כלומר, הרחיקו את הקרבה של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. כאילו דחו את הקדוש ברוך הוא. דחו את ההתגלות שלו. כל הדורות, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, כן, כל אחד בא וזרק את השכינה מדרגה אחת למעלה. גרמו בעוונותיהם לסלק השכינה למעלה עד הרקיע השביעי. לאדם הראשון, במשך 130 השנים שפירש מאשתו, קודם לידתו של שם, הוציא מצוצות קרי, ומנצוצות אלה התגלגלו אחר כך בדור המבול, שהיו אף הם משחיתים זרעם, כן השורש אשר משם נוצרו. כלומר, הדורות שבאים, הם תמיד באים לתקן מה שקרה לפני. אז למשל, בדור המבול, כן, התיקון היה בדיוק מה שהאדם הראשון לא הספיק לתקן, או לא תיקן עדיין. ניצוצות, כן, של קרי. מה קרה בדור המבול? במקום לתקן, הם עשו אותו דבר, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כלומר, יש שם בעיה, מעין הבעיה של השורש, שחוזרת, שלא מתוקנת. ולבסוף נמוכו, דווקא באותו נוזל. כלומר, הנוזל שבו הם פגמו, בלע אותם, אכל אותם. סוד. אדם חל ושלום, כן, מענש, באותה מדרגה שהוא פוגל. הם פגמו בשיחת זרע לבטלה, כן, אז הזרע הזה אכל אותם, ריבוי הזרע הזה לבטלה אכל אותם, בלע אותם, הם נבלעו בחטאם. אדם נבלע בחטאו. כן? כל אחד ואחד צריך להיזהר מאוד שהפגמים הם שגורמים לאדם את הנזק שבו ממש הוא נופל אחר כך. ועל זה נאמר, אמחה את האדם אשר בראתי. האדם. כלומר, רמז זה אדם הראשון. הוא אדם הראשון בעצמו שנברא על ידי השם יתברך עצמו, אשר בראתי, לא אשר נולד. אשר בראתי ואין מצוותיו ורצה למחותם. ואחר כך חזרו ונתגלגלו בדור הפלגה, כלומר תצרצו פעם אחת, תיקון ראשון, עוזרים עוד פעם, ועליהם כתיב וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. עוד פעם חזירים לנו את הזיכרון שזה האדם הראשון שגרם לכל זה. אנחנו מדברים על מצרים, איך הגענו למצרים, מי הגיע למצרים? אדם הראשון בעצם. כלומר, אם אני מגיע לדור שכל כולו נמצא במצרים, כנראה שאדם הראשון גם הוא ברמז ירד למצרים. איך הוא ירד למצרים? כן, אז הייתה בעיה, כמו שאמרנו שהוא פרש מאשתו 130 שנה, וניצוצות של קרי שנפלו וכו' וכו'. כלומר, אנחנו נהיה בסיפור שיש בו מיצרים, כמיצרים, מים, שנכנסו יצרות, זה אותו נוזל, כן? ואני אהיה כמובן במקום שיש בו מים, מילות, ומשם, מתוך המים שם, אני אותי את הגואל שלי, כי מן המים נשיתי הוא. אומר, אותו סוד, שם הכל יהיה מסביב למים, כן? והמכה הראשונה תהיה במים. אומר, כל מה שהולך במצרים זה רמז למה שהיה עם אדם הראשון. וכשנצא ממצרים, אז נגאל את המים. כן, גאולת המים. כלומר, המים שנפגמו, הם יהפכו להיות, כן, מים טובים. אז תמיד אני חוזר על אותו עניין. פעם ראשונה זה היה המים של אדם הראשון. פעם שנייה זה היה מי המבול, מי נוח, וכו' וכו' וכו'. תמיד אני חוזר על אותו עניין שהמים מופיעים. למה פרעה רצה דווקא לזרוק את הבחורים למים? כן, אותו עניין. כלומר, פרעה רוצה להחזיר את עם ישראל לאותו חטא, לאותו מנדל, רוצה לזרוק אותנו לאותו מצב. או במילים אחרות, כן, הניסיון הפרעוני זה להחזיר את עם ישראל לאותו ניסיון של שיחת גורל לבטלה, באותו דור. ואם חז ושלום עם ישראל לא היה מצליח לשמור לפחות על הדבר הזה, אז עוד פעם היינו חוזרים בגלגול אחר, בדור אחר. לכן נקראים בני האדם, כולם על שמו של אדם הראשון, בני האדם, לא בני אדם, בני האדם, בה"א הידיעה, תמיד רמז שאנחנו מדברים כאן רק על אדם הראשון, בהופעותיו השונות בהיסטוריה. כי תמיד זה הוא. רק פה הוא כבר בריבוי של אנשים, ב-60 ריבו אנשים, זה אותו אדם, כולם הם הוא. בהתחלה הוא היה לבד והתרבה, אבל כולם בני האדם. לרמוז כי היו הטיפות קרי, כל אותם אנשים שהיו במצרים היו הטיפות של אדם הראשון. דחורה בלי הנוקבה, מה קרה תמה? הייתה חסרה נקבה. לכן זה שיחת זרע לבטלה חזה שלום, חטא חמור מאוד. כשיש אור, בלי כלים. כן, אתמול דיברנו על שבירת הכלים. זה אחד מהזוויות שאפשר להבין את העניין הזה. כלומר, כשאדם לא נשוי, כשיש אורות, ואין כלי, כן, להכיל את האור הזה, אז יש הרבה פגמים, הרבה בלבולים, והרבה יציאות, והרבה, כן, החטאות. כי הוא לא יודע, אין לו כלי. אז קשה לו להכיל את כל האנרגיה שלו. המצווה חשובה מאוד להתחתן. כי החתונה, כן, הכוח הזה, זה משלים את האדם, כמו השמש והירח. אז מה קרה לאדם הראשון? היה מין זכר בלי נקבה. באותם 130 שנה שפרש מאשתו, יצא. אז הוא הפך להיות לבד. כשאתה לבד, אז יש לך אורות. אורות, אבל איפה הכלים? אז כל הניצוצות שהיו יוצאים ממנו, במקום להיות בתוך כלי, נתפגרו. ואנחנו פוגשים אותם רחוק רחוק בהיסטוריה, כן? ישנו עם אחד מפוזר. זה תמיד אותו סוד. וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז אנחנו רק מתחילים לתקן את החטא הראשון. תשימו לב כמה לב, כמה זמן זה עבר. עד שאנחנו ממש מתחילים לרכז את כל. ובתוך התהליך הזה יש עדיין מסברים. מיני מסברים כאלה. כן? על כל פנים זה זכר בלי נקבה, כפי שנראה. והוסיפו לחתו עוד, למרוד בעליון. כלומר, להמשיך באותו מצב של זכר בלי נקבה. של אורות בלי כלים, של סבירת הכלים. אבל לא היו באותו אבון של התחתת זרע כדור המבול. כלומר, פחות. כלומר, במצרים כבר תקנו את זה. כמו שאמרנו, אם לא, לא היו יוצאים בכלל. יש כמה דברים שהם שמרו. בסדר? למרות זאת, אנחנו מתקדמים. ההיסטוריה יותר ויותר כן עוזרת לבני האדם לתקן את מה שאדם הראשון גרם. כתיב בסירים של נפש ירדו אבותיך מצרימה וכו'. וכתבו בספרים הקדושים שגלות ישראל למצרים הייתה לברר הניצוצות שנפלו בזמן אדם הראשון באותם 130 שנים שפרש מאשתו והוליד שדים ורוחים. כלומר, פה יש לנו עוד אינפורמציה שכשאדם נמצא זכר בלי נקבה, אורות בלי כלים, אז יש הולדה. אבל הולדה של שדים ורוחות חזי שלו. זאת אומרת, דברים שליליים שהם לא שייכים לו, אלא שבאים וגונבים את האנרגיה ממנה. ולכן כל הדמויות האלה, כל הכוחות האלה, הרוחניים, הם תמורה לאישה שחסרה, לכלי שחסר. כלומר, כשיש לך אורות ואין לך כלים נכונים, אל תדאג, שולחים לך... יש מכון ששולח לך כלים מיוחדים, זה נקרא שדים ורוחים, זה לא הולך לבזבוז, זה עוד יותר מסוכן. אם זה היה מתבזבז, כן, מילא, היינו אומרים טוב, בסדר. אבל לא, הכוחות של הקליפה שולחים לך כלים אחרים, אישה אחרת, רוחנית. וכשאדם חז ושלום מוציא זרע לבטלה, במקום שהזרע הזה ילך לתוך כלי שהוא אמיתי, שהוא מתאים לו, אז הכלי הזה הולך לאישה רוחנית שהוא לא רואה. כן? והאישה הרוחנית הזאת מולידה שדים ורוחים שהופכים להיות כמו הילדים שלו. אז הוא הולך ברחוב ויש לו כמה שדים מסביב וקוראים לו אבא. זה אבא שלהם, הוא נתן להם את הזרע לחיות. והוצאת שפיכת זרע לבטלה חזי שלו. זאת אומרת, מנגנון פה שהאדם קשה לו לצאת ממנו. ולכן הוא נכנס למערבולת שחונקת אותו. כי כבר הבאנו לאל בעניין הושענא רבה, כי אדם שמזדבק בנוקבה מוליד נשמות בני אדם, וכשאין הנוקבה עם הזכר, מוליד נגעי בני אדם. זה נקרא נגעי בני אדם. זאת אומרת, תמיד יש הולדה. תמיד כשזרע יוצא, יש הולדה. אבל זה חז ושלום פה, זה כבר שדים ורוחים. וזה מה שהיה צריך לתקן. וכל הנשמות שבאו בעולם עד זמן משה רבנו היו מעורבות מטוב ורע. למה? כי צריך בירור עכשיו, עבודה רצינית. וכשבא משה, הוא הסימן שהתיקון נגמר. למה? זהו, עכשיו הוצאתי כל הטוב מאותם מים. מן המים נפיתיו, הבירור נגמר. מתי נולד משה? כמה זמן אחרי שהיו כבר במצרים? 130 שנה. בדיוק כמו שנולד שף אחרי 130 שנה. כלומר, מי זה השף החדש? משה. ולכן קוראים לו שף. וזה משה קראו מן המים את שפיו. מי שף? כלומר, משה זה השף המחודש. זה לא השף. השף המחודש 130 שנה אחרי, הוא נולד. וכשבא משה נאמר עליו, כי טוב הוא, ותרא אותו, כי טוב הוא. זהו, אין טוב ורע, יש טוב. חזרנו לטוב, ברוך השם. משה רבנו סימן לטוב, ותרא אותו כי טוב הוא, אומר רש"י, שם במקום, והמדרשי, מתמלא החדר כולו אורה. זהו, ברוך השם, התיקון עכשיו אפשר להתחיל, ברצינות. אז יש יום אחד, שעשינו את הסוויץ', כמו בעזרת השם, בשמיטה הבאה, אמרתי לכם בשיעור נשים, שאנחנו כבר, בעזרת השם, עוברים, כנראה, משמיטה דרבנן לשמיטה דאורייתא. ורוב עם ישראל נמצא בארצו. אז יש עכשיו דיון של החכמים, האם השמיטה שתבוא עכשיו, עוד כמה חודשים, שישה חודשים, תהיה שמיטה שהיא מדאורייתא. זה אומר הכל, אנחנו כבר בשלב אחרון. שמיטה מדאורייתא זה כבר גאולה, ממש. ממש אנחנו עכשיו נכנסים למנגנון אחר, חדש לגמרי. אבל אתם רואים שהדברים מתקדמים. אנחנו רואים את זה בחוש, מרגישים את זה לאט לאט, אפילו בחיים הפרטיים, בכלל. אבל צריך עיניים מיוחדות כדי לראות את הדברים האלה, ולא להיכנס לדיכרונות. כי המצב הולך ומחמיר. פרדוקסי, כן? כן, כמו שאנחנו אומרים, על כל גאולה. וממנו והלאה נולדו נשמות מהטוב בלא רע. כמו שלעתיד לבוא בעזרת השם, יהיו נשמות של ילדים קטנים בסוף הזמן, לפני הגאולה, נשמות חדשות, שממש מזן אחר. כן, בעזרת השם, נשמות שזה כבר הילדים שלנו היום, שהם כבר הקטנים. כלומר, אנחנו ממש, אין לפי מה שחזל אומרים לנו, בדור הזה, שכבר הילדים נולדים עם חושים אחרים. והעניין, כי עניין הנשמות הם כעניין הזהב. מה זה נשמה? זה כמו זהב. הנוצר בבטן האדמה. התינוק נוצר בבטן האמא, והזהב נוצר בבטן האדמה. וכשמוציאים אותו, הוא מלא תינוף וסיבים, ולא תואר זהב לו. אז צריך לנקות אותו. עד שיתחכם הצורף להגות הסיבים פעם אחר פעם, זיכוך. אחר ויכוח, ובכל ויכוח מזדקף לאט לאט עד אשר כל השיגים נפרדים מהזהב. בירו, אנחנו בעולם של בירורים, כידוע, ולכן כל מה שאנחנו עושים זה דבר אחד כללי, בירור. אז אנחנו צריכים לברר כל יום מה אנחנו עושים פה. חשוב מאוד הבירור הזה, להוציא כל הזמן את הספקות. בירור זה לא כמו שאנחנו חושבים, טוב, ביררתי את העניין וזהו, לא. אתה צריך להגיע בסופו של דבר רק לדבר אחד. הגעת עם חבילה, ובסוף נשאר לך דבר אחד. אם אתה לא מגיע לדבר אחד בסוף, אז לא עשית בירור, הפוך, עשית בלבול. הבירור מביא אותך הלכה למעשה. כן, בדף גמרא אתה מתחיל בהתחלה, מיליון אפשרויות. כן, אחרי כמה דפים, לאט לאט נשאר לך שלושה. אחרי זה כבר נשאר שניים, בסוף אומר הטוב, והלכה כמו טוב, זהו. הלכת במשפך כזה מגדול עד נקודה אחת. זה החוכמה, זה הכוח. גם בחיים שלנו אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם נכלול אפשרויות, אנחנו צריכים להגיע להתקדמות. ההתקדמות זה כשאתה בוחר בדרך אחת. כן? יש לך מנגנון, יש לך כיוון. זה הבניין האמיתי. אז אותו דבר כאן, אנחנו צריכים להפריד כל מה שמפריע לנו בחיים. להוציא. בחול אנחנו מוצאים את מה שמיותר, בשבת אנחנו בוררים את מה שטוב. אוכל מתוך פסולת, או פסולת מתוך אוכל, לפי הזמנים. כן, עבודה לפי הזמנים, מתאימה לזמן, עד שבסופו של דבר נשארת עם הטוב. המשל והנמשל מספר הכוונות, כן? וכן בעניין הנשמות, כי בחטאו של אדם הראשון התערבב טוב ורע. תשימו לב, אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין רכושים בפסח, כן? אבל כל זה פסח. אחר כך תבינו מה אנחנו עושים בפסח. מה הקשר? כל מה שדיברנו עכשיו, מה הקשר בפסח? אם אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין בכלל איך אתה מגיע לפסח. מה זה פסח? מאיפה הוא הגיע? לא. בפסח. כן. אתה יודע, אני לא יודע, אנחנו לא מבורים מן המזונות. למה שאתה
בפסח.
כן, זאת אומרת שיש גאולה שהיא מופיעה בעולם. מצד שני, את רואה שמי שלא נכנס המנגנון הזה, נשאר במצרים. בגאולה האחרונה, הגאולה היא ממטה למעלה. לכן אמרתי לך, בפסח. בפסח הקדוש ברוך הוא זרק לנו גאולה ממעלה למטה, כן? מבריקת נשמה. אבל בגאולה האחרונה הכל מתחיל ממטה למעלה. כלומר, תמיד יש שני מנגנונים, כמו בבריאת העולם. אמרנו, שני תאריכים אפשריים, או בתשרי או בניסן. בניסן זה ממעלה למטה, אבל בתשרי אמרנו שזאת תהיה תפוך או תשרת, תשרת. כן, שריקה להם. כן, כתוב פסוק כזה, שריקה. ו... כן, כשאני אשרוק להם, הם יתפסו. שריקה ועקבתם. מה זה שריקה ועקבתם? כן, כאילו אני שורק להם, הם יבואו. כן, אבל זה סוד תשרת. כלומר, בגאולה האחרונה, יהיה סוד תשרת. כלומר, כל הרחוק יבוא עד האלף. מהתף לאלף. בסוד תף, שין, רש וכו'. כן, כמו בשבת. מה אנחנו אומרים בשבת בעמידה? תשימו לב שזה אותיות בתשרת, נכון? תיקנת שבת, ורצית קורבנותיה, וכו' וכו' לתשרת. אנחנו, כן, עולים, 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 זה גאולה. אז המנגנון הוא דו גדי. יש זריקה של אור מלמעלה, אבל יש תפיסה מלמטה של מי שמנצל את ההזדמנות והוא עולה. אז התפיסה מלמעלה היא חשובה, היא השלב הראשון, אבל אחר זה מבקשים האדם מיד להשתתף. לכן בפסח אותו דבר, פסח הקדוש ברוך הוא גואל אותנו אמנם בלילה הראשון, אורות גדולים, אבל מיד ביום השני שבירת העומר. אתה מתחיל לספור. תמיד יש שיתוף של שניים. כאן אמרתי לכם שזה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, גם בניסן וגם בתשרי. גם המנגנונים הם מנגנון אחד בעצם. תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל. אבל תמיד יש ירידה של אור ועלייה של כלי. והכלי הוא מאפשר לנו את התפיסה הזאת. אז באופן פשוט, כדי שלא תצאו בלי להבין, אם אני לא עושה קידוי בפסח, התפיסה הקידוי שלי זה עלייה. אני מבין את הכלי שלי כדי לקבל את האור שיורד עכשיו בעולם. אבל אני הרבה פחות מתתף לתהליך. התהליך אומנם קורה, כן, אבל אני לא עשיתי כלום, אני לא בתהליך הזה חזר שלום. אבל אני כן צריך להתתף לתהליך הזה, אני צריך בדיוק לאכול מה שצריך לאכול, להיזהר מאוד, אני יש לי מאוד מאוד, כן, אנטיביוטיקה, שבוע יש לי מצות, וכמה שהמצות שלי הם ברמה יותר גבוהה, אז זה הדיוק יותר גדול, ואני מנסה להתתף בתהליך הזה, להיות נקי כמה שיותר כדי לקלוט את כל האנרגיה. אבל אני מנקה את עצמי כדי שהשידוי יעבור טוב. אני מנקה את האנטנות שלי לפני זה, אני מוציא את כל החמץ. כן, כל זה כדי שהקליטה תהיה חזקה. זה לא סתם הלכות. כן? להוציא את החמץ זה להוציא את מה שמפריע לי בחיים. כדי לקלוט את האנרגיה הזאת של הפסח. ובפרט בניצוצות האלו של הקרי שהוליד ב-130 שנים. והניצוצות האלו הן חשובות ויש בהן קדושה. כלומר, לא לזלזל, הניצוצות האלה של קרי זה אורות גדולים שהלכו לאיבוד במקומות נמוכים. צריך לגאול אותם. לכן יש בהם חשיבות גדולה. אלא שמתערבות עם הקליפות וצריך בירור אחר בירור לתקנם. והדרך זה היו הניצוצות האלו הולכים ומתקנים לאט לאט עד אשר התחילו להתקן, וזה היה בדור מצרים, ממש. אז יציאת מצרים לפי זה, כן, זה כשכל הניצוצות חזרו מהמדרגה הזאת, כן? מאיפה יצא כל הזרע הזה? זה תומת קרי, נכון? קרי זה מקום ערבה, הכל ממצרים, ערבת הארץ. אותו עניין, הכל חוזר, רק הכל רמזים, אנחנו לא יודעים לפגר את הדברים, אבל כשאתה מתחיל לראות את הפאזל גדול, אתה פתאום מבין שאתה... זה כמו אדם שפותחים את העיניים, כן, ליד פיל. הוא כל כך קרוב לפיל, שהוא לא רואה כלום, הוא רואה קמטים ושערה, כן. ואתה מרחיק אותו פתאום הוא רואה שזה פיל, אבל לפני זה הוא לא רואה כלום. אז אותו דבר בדיוק. אנחנו רואים חגים, כן, עוד פעם חג, וואי, כבר פסח, עבר פורים, אני לא מבין מה קורה פה. אתה דבוק יותר מדי לדברים, תתחיל לתפוס מרחק, תתחיל ללמוד. פתאום אתה רואה תמונה כוללת, הכל מתחבר לך. זה הבניין האמיתי. כל עוד אתה לא עושה את הבניין הזה, אז אתה, כן, הזמן שולט עליך. אתה הולך ללוח, עושה דפים ואומר, וואי,
עוד פעם הפסח, מתי עוד שבועיים, עוד זה, עוד זה, הזמן תולס, אבל כשאתה מתחיל להבין את הדברים, אתה בונה את הזמן שלך. עניין השעבוד הקשה במצרים, ולפי זה נבין טעם השעבוד הקשה שנגזר עלינו. זה לא עונש. כזו שבוכו מביא אותה לשם כדי לעשות עבודה בבירור. כי כנגד מה שחטאו בדור המבול להשחית זרעם, נגזר עליהם כל הבן הילוד, היאור התשליחו. אותו דבר. רציתם לזרוק זרע למים? הנה, אני רוצה לכם בדיוק אותו מנגנון, רק אתם צריכים להבין, אני משחק איתכם, זה קודים. אני זורק את הילד, את הבן, את הזכר, למים? אין לו מקבע. זרקת אותו, השחקת אותו, הנה אני אעשה לך בדיוק אותו דבר. דוגמת עונש, המבול עצמו, אותו דבר. בשלב שבינתיים, בין אדם הראשון למצרים, היה מבול באמצע, אותו דבר. וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה, הווה נלבנה לבנים, שתשימו לב, שם הכל, לבן, בנים, הכל סודות, רק בעברית מודרנית זה נלבנה לבנים, נעשה בניין עם לבנים, לא. פה יש הכל. נאמר, וימררו את חייהם בחומר ובלבנים. אותו דבר במצרים. מידה כנגד מידה, משפט כנגד משפט, מילה כנגד מילה. רק מי שמוצא מנגנון של נקבה, של כלי, אז הוא ניצול. נוח, מה אתה? בנה אישה. זה הטבע. בנה לו אישה, ונכנס לתוך האישה הזאת, כלומר הוא אומר, לא, אני בתוך החיבור, אני בסדר. כי הם היה להם זכר בלי נקבה. אני כל כולי בתוך הנקבה. הטבע היא הנקבה שלי. כן? ולכן התורה הולכת ומספרת לך באיזה שנה הוא נכנס לטבע. גם זה מה אכפת לי. אלא שתבין שהוא נכנס בין 600. שהשם נכנס לשבע. שזה נכנס לנקבה לזה. כלומר, נוח מצא חן. קראו לה את זה שלו חטא. כלומר, הוא מצא טבע. הוא מצא אישה. אז הוא אפשר להמשיך איתו את העולם. זה בגלל שהוא בונה כלי. ויש לו את הכלי שלו, והוא הולך ומתחבר עם הכלי הזה. עניין גלות מצרים. השעבוד בארץ מצרים עניינו הוא, כלומר, מדוע בארץ מצרים דווקא ולא במקום אחר? כי הנשמות באות מהחסדים ומהגבורות. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לקבלה. כל הנשמות באות מחסדים וגבורות. נשמה זה חיבור של חסד וגבורה. וכל נשמה, כן, יש לנו חסדים וגבורות. מאיפה באות הנשמות שלנו? כן, אמרנו את זה אתמול בשיעור, נכון? נכתבות תחת כיסא הכבוד. מה זה תחת כיסא הכבוד? אם אני רוצה למקם את זה בשיעורות, איפה זה נמצא? יש לנו מורה כל כך, שמעתי הכל כבר, חסר לנו עוד כמה. מה זה מתחת כיסא הכבוד? איפה זה כיסא הכבוד? כיסא, כיסא, עולם הכיסא. בינה. כן? עולם הכיסא נקרא בינה. אז קוראים לו גם אלמה דאיקטסיה. ורמל, מלשון כיסוי וגם כיסא. כלומר, זה אותו שורש, כף תמך. כשאתה מחסה, אתה מגלה. אמרנו, נכון? אתה מלביץ. אז זה כמו שאתה יושב על מקום של גילוי. אז העולם הכיסא זה שהחוכמה יושבת על בינה. מתחת לעולם הכיסא, מבינה ומטה. מה יש לכם בינה? דעת. מה יש בדעת? חסדים וגבורות. כלומר, אני יוצא מהמנגנון הראשון, כתר, חוכמה, בינה, ופה אני עכשיו מתחיל בדעת. מי הדעת אני מתחיל מנגנון של ימין ושמאל. חסדים וגבורות. חמישה חסדים, חמש גבורות. את כל זה יש בדעת. הנשמות זה באות משמה, הן באות עם כל האנרגיה הזאת. אשר במוח הדעת, כי שם הוא סוד הזיווג, דעת זה זיווג, לשון זיווג, אדם ידע, ומשם הוא שורש הטיפה. הטיפה של הזרע יורדת משם.
עוברת דרך עמוד הסדרה עד למטה. ולכן כל כך חשוב המחשבה ולא רק המעשה, כן, בהבאת הבלד. וכן מצינו ואדם ידע את חווייתו, וכן ואיש לא ידע. כן, כל המילים האלה הם רמז לייחוד. ולכן נקראת דעת, להורות כי משם נמשכת טיפת הזיווג הנקראת ידיעה. הנה הנשמות של דורות של משה רבנו עליו השלום היו מבחינת הדעת, כמו שהוא היה מבחינת הדעת. כל הדור הזה של מצרים נקרא דור דעה. דבר תימנים היו שם, דור דעים. דור דעה זה כל הדור של משה רבנו. אלא שאף הם יצאו אל הקליפות. למה? אמרנו, כדי לתקן את חטא אדם הראשון, שעזב את הדעת הזאת 130 שנה, עזב את החיבור הזה מסתו. הנה כעצך הזה שלום פוגמים למטה באחת מהספירות העליונות. גורמים בזה שהקליפות יתאחזו ויתחו שפע מן המקור ההוא שנפגם. וכל פגם פה בעולם הזה, זה פוגם בעצם בספירה, בעליונים. זה לא סתם. אתה עושה דברים פה שאסור לעשות. אתה למעלה, בשורשים, אתה עושה חורים. אתה עושה חורים, אתה נותן שפע לצאת, אבל אין לך כליל כדי לקבל אותו, כי זה חטא. זה לא במנגנון הנכון. אז באים מהכוחות האחרים, ובמקום שאתה תקבל את האנרגיה הזאת, אז מקבלים אותה כוחות חיצוניים. אתה נותן את האנרגיה שלך לזרים. כשאתה חושב, יש עניינים, תלוי מה חטאים, אבל בהרהור, כן. הרהורי עבירה קשים מעבירה. מחשבה זה פחות. הרהור זה קשה. כלומר, מחשבה זה מה שמגיע. אם יש גבר, כן, פתאום יש איזה מחשבה. אז זה תלוי מה הוא עושה איתה. אם הוא זורק אותה, דוחה אותה, אז זה בסדר. מחשבות באות, מה לעשות? אבל אם הוא מהרהב, מתחיל לבנות את זה, כן? בונה את הסרט בראש שלו, אז פה זה מתחיל להיות בעייתי. כמובן שאם האדם מתנקה, אפילו המחשבה כבר לא מגיעה אליו. אבל על כל פנים, כן, במחשבה יש גם מנגנות הזה. יש גם חטא שהוא במחשבה ממש. חטא, עבודה זרה. עבודה זרה זה כבר במחשבה אחת. כשאתה כבר חושב עבודה זרה, אתה כבר חושב. אז יש ממד חטאים שהם במחשבה. המקום של החטא הוא המחשבה עצמה. אז צריך להיזהר לא לתת כוח לחיצונים. כי לתת כוח לחיצונים זה עוד פעם שפיכת זרע לבטלה בסגנון אחר. כי האנרגיה שלך הולכת לדבר זר, לא לך. אין כלי. עוד פעם, אתה חוזר על אותו עניין רק באופן רוחני. בצורה רוחנית. אז אתה מתבזבל, הכוחות שלך מתבזבזים, כי במקום להביא את זה, להשפיע את זה לקודש, אתה הולך להשפיע את זה לחיצונים. הזוהר מדבר על זה בעניין מי שיוצא מארץ ישראל וחי בחו"ל. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמי שחי בחוץ לארץ חי בשלום וכאילו נותן את הכוח שלו לחיצונים. בגלל שיש לו מלכות והוא הולך אצל אישה אחרת, אישה זונה. איך זה מתבטא? זה קצת קשה עכשיו. זה מי שמשלם מיצים בחו"ל, כי יש לו דמים. דמים זה זרע, כן? זרע זה דם. דם לבן. אבל זה זרע, זה דם. הוא משלם דמים לארץ אחרת. במקום לשלם פה, למדינה, שכאן זה נשאר בתוך המנגנון של עם ישראל, שעושים עם זה משהו, אפילו אם יש כמה בדרך שמנסים גם כן לגמור, אבל הכלל נשאר, שמה כל השפע הזה זה נקרא שפע זרע לבטלה. זה למקומות זרים, לכוחות זרים. ולכן ירדו ישראל למצרים, שהיא סוד הקליפה היושבת באחוריים של הדעת העליון. איפה מצרים? מצרים זה אחוריים של הדעת. אמרנו שהם פגמו בדעת, אז זה הפנים. כשאתה צריך לתקן, שמים אותך שמה באותה מדרגה, אבל באחוריים, בחלק שאתה לא רואה, בחלק שהוא נסתר, בחלק שאתה צריך שמה להתחיל לתקן. אז מה זה מצרים? מצרים נמצאת פה מאחורה, במקרה מצרים. כלומר, בעורף. לכן המלך של מצרים נקרא פרעה, זה אותו שורש. בסדר, זה נקרא אחוריים של הדעת העליון, והוא המיצר העליון שהוא הגרון. כן, מיצר עליון,
זה הגרון שלא מאפשר מעבר מהראש, פה זה ראש, כן, מהראש לגוף. כל השאר של הגוף זה הספירות, פה זה נקרא מצרים. מיצר הגרון.
אז הכל תקוע בגרון שם. זה
נכון. הארון בעצם, הוא מחיר הארון עם אותו, אם זה מהפנים וזה מאחורון, הארון מאחור. בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר שהארון יהיה לו לפה.
כן.
הארון בעצם מאחורה, אני לא יכול לדבר בעצם, כמו שלא יכול, כבר צריך להיות לטון.
אוקיי.
אז הארון חייב לדבר בעצם כאילו מאחוריים של הארון.
אוקיי.
לא יכול להתעסק עם הארון.
יפה. כן, נכון. האמת שמשה רבנו כל כך גדול, ואפילו הדיבור קשה לו. כדי לדבר צריך לצמצם. ולכן באמת הצמצום הוא באחוריים. כן, בקשירות, פנים באחור זה לא רק פנים באחור כמו שציירתי לכם פה. זה מעלה ומטה. אז המטה של משה זה אהרון. או הדיבור שלו. כמו הידיים. אז התורה קוראת לזה פה. הוא יהיה לך לפה, אתה תהיה לו לאלוהים. כלומר, משה ואהרון זה כמו הקדוש ברוך הוא ובן אדם. שימו לב איזה הפרש מביניהם. אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה. כמו שאנחנו הפה של הקדוש ברוך הוא, נכון? המעולל בפה עמו. אנחנו הפה, אנחנו פה מדברים כל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו משבחים, כל מה שאנחנו מהללים את השם, וכאילו אנחנו מבטאים, מוציאים החוצה בפה שלנו את הביטוי האלוהי. ככה יעושה אהרון, כן, להגיד ביחד של משה. נכון. פרעו זה פה רע. ופה יש לך פה של קדושה. ופרעו הוא העורף הקשה שבאחורי הדעת, כן? והיו אותם הקליפות נאחזים ויונקים כל שפע הנמשך מן הדעת דזה. הוא יושב בפתח, שם, לפתח חצת רובץ, וכל מה שיוצא מהראש, מהמחשבה, פרעות קולט. הוא נמצא בקשר של התפילים שם, מנסה, כן? להבדיל. כן? כל שפע שבא ויורד, הוא תופס את זה שם בכניסה. דמיינו לעצמכם, כל מה שאתם מביאים, לא יודע מה, ביציאה מסופרמרקט, אתם רוצים להביא לבית שפע, כן? יש לך איזה שודד שם בכניסה לסופרמרקט, כל מה שאתם מוציאים מעגלות, אומר לך, בוא, בכבוד, תכניס את זה לאוטו שלי. כלומר, יש לך שם שודדים, ואתה צריך לחסל אותם, אם לא, אז כל שפע לא מגיע אף פעם לבית. זה בדיוק מה שהיה קורה שם. עכשיו, למה זה קורה? ואתה עשית את זה. אתה עשית שבהתחלה כל השפע שלך לא הגיע למקום הנכון. כלומר, לא היה כלי. אז עכשיו שולחים לך אחד שגורם לך אותו דבר. כדי שתראה מה גרמת. שתתקן את עצמך, אז הוא ייעלם. בסדר? אז הוא שם כל מה שיוצא מהשפע, הוא זורק אותו, גונב אותו. ובני ישראל שבאותו דור שהיו מן הדעת, אלא שהיו בסוד הפגם, שבאו לתקן. שהרי היו בבחינת מצוצות פרי, ולכן תעבדו לפרעה במצרים, היונקים כל שפע הדעת, הלכו למקום כזה, שכל מה שהיה יוצא בקדושה, היו בולעים אותו אחרים שם. זה הסוד של פרעה, החלום שלו, כן? שבע פרות. פרזות שגונבות את כל מה שהשבע הפרות השמנות נותנות. ולא נודע כי באו אל קרבנה. למה? כי הם לא יכולים ממש להצמין מהדבר הזה. זה לא מזין אותם, זה סתם בליעה לצורך כלום.
שלא יהיה.
זה לבטל את היש. אז השבע הפרות, כן, נבלעות, כן, שבע הפרות בישראל, זה השפע שיורד בישראל, נבלעות על ידי שבע פרות אחרות, שזה מצרים, ולא נודע כי באו אל קרבנה. יען, כי הם גרמו לכל זה. אז האדם בעצם גורם לעצמו את כל המנגנות שבא עליו במשך חייו. אם אתה שואל את עצמך את השאלות הנכונות, כן, אתה מבין למה קורה לך מה שקורה. כי אתה הזמנת את זה. אז כל הבעיות
לצערנו בחיים. זה סימנים, כן, זה מדגיש צהוב על הבעיות שאתה גרמת בתקופה אולי אחרת קצת. אבל אתה הבאת את זה, אתה הולדת דבר כזה. שבאת לו, הוא לא שולח דבר שהוא לא קשור למשהו. אין דבר כזה. תמיד זה קשור למשהו שאתה בונה במנגנון שלך. לכן אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, כן, להפסיק את האיסורים ואת את המבחנים האלה, ולהגיד טוב, הקדוש ברוך הוא, אני חוזר באופן כללי, כן, למקור. תעזור לי לחזור אליך. מה זה תחזור לי, תעזור לי לחזור אליך? שאני אעזור לך לחזור אליי. אני לא בורח מפה, אלא אני מגלה יותר אותו. זה נקרא חזרה בתשובה. ושהקבוש בו חוזר ומתגלה דרכי. לא שאני בורח מהעולם הזה והולך לא יודע לאן. כן, זה לא חזרה בתשובה, זה למות. אלא הפוך, לחיות יותר. הקדוש ברוך הוא מעביר את החיים, כי הוא החיים, הוא ההוויה דרכי. בכל זה, כל עניין הגלות הזה של מצרים היה לצרף ולסכם בחינות הניצוצות הקדושות ההן. על כל פנים, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רק טוב. כל מה שהוא עושה זה רק כדי שנגלה איך לחזור למקום הנכון. זה רק הטוב. הטוב דואג תמיד שתגלה את זה, אבל לפעמים הטוב הזה הוא מתגלה כאילו רע. כי אתה לא מבין את כל הסיפור, אז הוא עושה את הדברים כי אתה אין לך את העיניים לראות. אז אתה רואה, וואי, תראה איך הוא מדבר איתי. למה הוא כל כך קשה? זה לא קשה, כי הבן אדם הזה הוא בסכנה. ואם אתה לא תדבר איתו בצורה קצת קשה, אז הוא ייפול למנגנון אוי ואבוי, של אחריות אחר כך איך תוציא אותו משם. אז לפעמים אתה כן צריך לדבר איתו בצורה קשה. כמובן באהבה, זה לא שולל. כן, זה לא סותר. אז הקב"ה הוא מביא אותנו למצב של מבחן שאנחנו נבנה שם בדיוק מה שפגמנו. לתקן מבחינת מצוות הקדושות ההן בסוד ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים. כן, ברזל כתב לכם שם בלהר רחל ויפה בליה. כן, שזה כל היציאה מכל הנשים האלה, מכל הכלים האלה, שוב כמה כלים עכשיו צריך. כן, כדי להוציא את כל האור הזה. זה נקרא כור הברזל. ויוציא אתכם. מי זה אתכם? אתם הניצוצות של הכל. אתם צריכים לצאת עכשיו מכור הברזל. כמו כור ברזל שכור מסוות. שמסרס אתכם ומנקה אתכם. אז לאט לאט אנחנו מתחילים להבין מה אנחנו עושים במצרים. כלומר, בליל פסח שנשב בעזרת השם בליל הסדר, אנחנו לא באים ומתחילים לקרוא את ההגדה של פסח, פתאום נחת עלינו איזה חג. עכשיו יש לך את כל העניין. אתה יכול להסביר את זה בליל הסדר. איך הגענו לפה? כמובן תלוי מי שלך את זה, כן? אם אתה מדבר עם אנשים ומשפחה שלא אכפת להם משום דבר, אתה רק תשגע אותם יותר וכולם רוצים עוד לברוע את זה. יאללה, תתקדם, רוצים לאכול כבר. אבל לא חשוב, אם אתה יכול לזרוק מדי פעם מילה פה, מילה שם, ואתה צריך להיות חכם כדי לרכז את כל מה שאמרנו פה בכמה מילים. וליצור מצב שהם מבקשים ממך, מה קורה? תסביר לי, למה אמרת את זה? ברוך השם, מישהו שואל שאלה, זה דבר טוב. זה מה שאנחנו רוצים בפסח, שמישהו ישאל.
אנחנו
בעצם כדי לספר את האדם עכשיו. כן. זה לא בוודאי, זה מה שאני אומר, שהירידה היא תמיד לצורך עלייה, אבל בהתחלה אתה לא מבין מה קורה. עכשיו, זה לא אומר שצריך לעשות את זה, אבל קרה, כן? בדיעבד. זה לא לכתחילה, לכתחילה האדם הראשון אני יכול לעשות את הכל בלי כל זה. אבל גם בדיעבד, אם זה, כן, אתמול בשיעור כתבתי שני מילים כאלה, לא זוכר. ואם זה, בסוף המנגנון, כן? למרות הכל ועם הכל. זאת אומרת, גם החלקים שחשבת שהם לא טובים, גם עם זה. זאת אומרת, גם את זה הוא לוקח ועושה מזה את הגאולה. ו
וזה לשון הרמח"ל. עכשיו אנחנו מתקדמים ופוגשים את הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו עליו השלום, לראות מה, איך הוא מביא את זה מהזווית שלו. גם הנשמות האלו צריכות היו להתברר ולהתלבן, כן לבנים, בגלות, בגלות מצרים, שהוא סוד קור הברזל, ושם נדחו כל הנשמות שהיו רע, ושאר הנשמות שהיו טוב, נשארו טהורות לגמרי ויצאו מתוקנות והיו ראויות לקבל את התורה. שימו לב, היה ברור שם, הרבה לא יצאו. רק מי שהיה בבחינת טוב בסופו של דבר יצא וקיבל 50 יום אחרי זה את התורה בסיני. מה זה קבלת התורה? מה זה מתן תורה? זיווג מחודש, נכון? כלומר, הזיווג שהיה אור בלי כלי, עכשיו הוא אור עם כלי. אז מי זוכה לזה? מי שחזר לשלמות, לתיקון. מי שעשה את עצמו כלי. יש רמז בחזר, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המים. אלו, אנחנו יודעים מה, אלה שקיבלו מה, קיבלו את התורה. מה, מה החידוש? למען זה מים נוקבים. מים נוקבים זה כלי. לא ניתנה תורה אלא למי שעושה את עצמו כלי. זה מה שזה אומר. אתה רוצה לקבל תורה, אתה עושה את עצמך כלי. כן, אם אתה כעור או אתה כמור. תלוי. אם אתה כמור, אתה לא מקבל. אם אתה כעור, אתה מקבל. אז אם אתה לא כלי, ואתה מופיע כהפך מכלי, אז מה אתה רוצה לקבל? אתה תמיד חושב שאתה יודע הכל. אז אין לך מה לקבל, אתה לא מחכה לכלום. אז אם אתה מבין שאתה חסר, אז אתה מקבל. מה לכם? אתה לא יושב בלילה? בוא. לא יודע מה קורה לכם, אתם... ככה כל לילה רגיל, יום חמישי, תשנו. ארוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. איך היה? למה? חזר הזה, המכשיר או לא? האדמה עוד לא בלעה אותה. ועוד תיבות אותה חוצה. תיקון מיוחד, אתה יודע, חשבתי על זה מיוחד מהיום.
גם תאיית, מה היית עושה?
אה?
גם היית.
מעניין.
זה עוד חיצה הרבה זמן, המחשיר הזה.
אף פעם לא ראיתי דבר כזה, משהו מיוחד. וואי, 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 וואי. כנראה שהיית צריך לבלוע את מה, לא? אמן. פלא פלאות, תאמין לי, אני צריך לבדוק את העניין הזה, אני ממש אעשה לי משהו. אה, זה יש לו משהו.
מלמד.
כן, מלמד. אתמול הוא היה בקבורה של מלמד. הוא עשה את החור. כשהוא חפר כמה, נפל לו המכשיר של העצת ה-MP3 והעץ שלו. סגרו את הכל. זה הכל ניתר מתחת לאדמה. עם כל התיאורים, עם כל הכוונות, כאלה שם הולכים בתוך המחשב.
והוא לא
שם לב. שם לב אחר כך. אז הכל נקבר שם. מעניין, אה? נקח איתו את האדמה. נקח איתו את האדמה, אבל זה המחשב שלו.
נקחתי את החזר.
הלך לי שם החזר מסכן לבד. כמה לא תשלח לי את זה מהעולם הבא לעולם הזה. שהאדמה תפלוט. מפחות את המכשיר, תעד תשמור לך. אולי יכתבו לך שיעורים מעולם הבא. יחליטו לך שיעורים מעולם הבא. זה אין פשמונה גם, אבל זה לא... טוב, תגיד לנו אם אתה מקבל משהו. לא, אני... רק אל תסתובב שם בלילה לבד. כי כבר אתה עלול להתכנס לכלא. נשמע פסורות טובות מבקשה. אך כיוון שאדם הראשון פגם בדעת, שהרי שורש הטיפה הוא במוח, והוא פגם בשפיכת זרע לבטלה, כלומר שהוא פגם בדעת. הפגם המיוחד זה פגם הדעת בדבר הזה. שמה זה במוח, זה לא למטה. למטה זה רק תוצאה. האם אין מוח אין בכלל? אין כלום. אין חיות אפילו במקומות האלה, אם אין דעת, כן? והחסדים שהיו מתפשטים ממנו ולחוץ, חזרו לאחור ביסוד דעימה. שווה להיכנס לכל הפרטים, אתם רוצים להבין או שקצת כבד עליכם, כל הסקירות והכל. טוב. אז החסדים שהיו מתפשטים ממנו, ממי? האדם הראשון. כל החסדים שהתפשטו מהאדם הראשון ולחוץ. כלומר, מאיזה בחינה שלו? איפה זה בא אמרנו? מהדעת, נכון? בדרך כלל זה יוצא ועובר דרך היסוד שלו ליסוד דנוקבה. פה הכל חזר לאחור ביסוד דאימה. למה? כלומר, כאילו מנעו מהטיפה הזאת לצאת ממש. סגרו אותה, כן, במנגנון שחזר הקורני. כמו עיבור. כן, זה השפע. כן? והנה יסוד האימה הוא בגרון לידה. עכשיו תשימו לב, אם אני פה צריך לעשות ממש... יריב, אתה רוצה לבוא לצייר? טוב, יש לנו פה את זה. מי נכנס בתוך זה? מה? יסוד דאבא בתוך יסוד דאמא בתוך זה, נכון? כלומר, מה זה יסוד? זה נאי. נאי, המדרגות התחתונות של אבא ואמא. כלומר, למעלה מזה יש אבא ואמא. אבא ואמא יש להם עשר ספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. וגם אמא, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. אבל לא כל המדרגות האלה נכנסות לתוך זה. רק המדרגות התחתונות, נצח, עוד יסוד, כן, כמו שראינו בפורי. זה אבא, זאת אמא. אבא נכנס בתוך אמא, כן? זאת אומרת שעכשיו אני כבר לא רואה את זה ואת זה, אני רואה רק אחד, שהוא בעצם שניים. בסדר? והאמא, זה מה שאני רואה, כי אבי, אבא יוצא פנימי, אז נגיד שזה ככה, אחד בתוך השני, ואני רואה רק את זה עכשיו, תשכחו מזה, זה נכנס לפה בעצם. ובתוך יש שניים, אבא ואמא. אבל אני רואה את החיצון, זה מה שאני רואה בחוץ, ואמא. אז אמא נכנסת, הנאי שלה נכנסים לתוך זה. היסוד, פה זה היסוד, כן? נצחות יסוד. היסוד של אמא, יסוד ואמא, ואיזה גובה הוא בזה? בגרון שלו. נגיד שפה הראש שלו. בסדר? נכנסים המוחים לתוך הראש שלו ונשארים בגרון. אז איפה עכשיו הזרע נמצא? בגרון של זה. זה בדיוק מה שאמרנו פה. כלומר, מי גונב את זה משם? פרעה. הוא שם גם כן במיצר, בצוואר, במקום שהמים צרים שם. והנה יסוד האמא הוא בגרון לזה, סוד המיצר, זה נקרא מיצר. מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. כלומר, אני מבקש, כן, אפילו שאני שואל מהגרון שם, אבל יזעקו אל השם, מאיפה הם זעקו? מהמיצר. והוא ענה להם במרחב, זאת אומרת, יישר להם את השפע, לרדת, לצאת. כלומר, מה יוצאת מצרים לפי זה? זה שזה לא יתקע בגרון שם, כמו העצם. ושזה ימשיך ויזרום, יצא החוצה, יתגלה. סוד המיצר הוא סוד מצרים. אז הנה, מצרים זה כל זה, כל זה נקרא מצרים. מים
בצרות, במקום צר.
ואחר עניין גלות מצרים בשורש הדברים הוא חזרת החסדים שיצאו מהדעת ולסוד באימא. כלומר, חוסר התפשטות. מי שסוגר את הדברים במוח שלו, בראש שלו, הכל סגור, הוא לא מצליח להתבטא, לא מצליח לצאת החוצה, הוא נמצא במצרים, הוא בכל. קשה לו, לא עושה. אז מה התרופה לזה? דיבור. אחד התרופות זה דיבור, סיפור. ביציאת מצרים. כשאתה מספר ביציאת מצרים, כן, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, מה אתה עושה בעצם? אתה עוזר לעצמך להבין איך משחררים. כמה שאתה מספר יותר, אתה יוצא, אתה עוזר לעצמך לצאת ולשחרר את כל המנגנון הזה שחוסם אותך שם למעלה. כן, אתה חנוק פה. אז אחרי פסח, אנחנו אמורים להיות משוחררים. כן, אתה מגיע לתמה עם טעינה כזאת גדולה מאוד, ואתה צריך חמור אחרי פסח, כן, שהכל יזרום לך, להיות הרבה יותר כלי. ואם זה מגיע לרגליים, הגעת לארץ ישראל. כלומר, כל עוד זה לא הגיע לרגליים וזה תקוע שם למעלה, אתה בגלות. כן, ארץ ישראל זה שכל הספר הזה יורד, יורד, כן, ומגיע לעולם העשייה. שכל העולם הזה הגבוה, העולם הבא, מגיע לעולם הזה. זה נקרא גאולה. אז אנחנו רוצים שהחסדים האלה יצאו מהדעת ליסוד הרימה ולמטה, והחסדים הם בני ישראל. זה החסדים. אז איפה נמצאים בני ישראל? תקועים. כן בגרון שם למעלה. ויסוד האימא, דהיינו הגרון לזה, הוא ארץ מצרים. וזרת היו בני ישראל במצרים, עד שם ישראל. כלומר, מסביר הרמח"ל, למה היינו שם במצרים. הרי אתה אומר לי שזה היה פגם של חזרה לבטלה, היינו אולי ממקדים את זה ביסוד. אמרך, לא, 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 הכל מתחיל בדעת, היסוד, אין יסוד, יסוד זה רק דעת, הוא בעצמו בכלל לא חי, לא קיים, אפילו הוא לא ספירה בפני עצמו. אין כישוי אלא לדעת. כלומר, כל העניין בא מהדעת. אם אתה יודע לשלוט על הדעת, אז כל השליטה הזאת היא באה למטה. זה כמו להתקשר אליי פתאום אחד מחול. מלא בעיות, תקחו לו מלא פחדים, אדם נורמלי. כן, אז אמרתי לו, יש לך בעיה בתפילין של ראש. אז הוא הלך לבדוק אותה. התקשר אליי כמו משוגע, אומר לי, וואי, חסר לי עוד, בתפילין חסרה לו עוד של תפילין של ראש. אמרתי לו, איזה עוד? אז הוא הולך לשאול את הסופר, אומר לו, בין עיניך, כף. אין לו בכלל. אין לו כף. אמרתי לו, אתה מבין מה הולך פה? בין עיניך זה דעת. זה בין העיניים. כן? זה הדעת. כלומר, אין לו דעת, אין לו חיבורים לשום דבר. הוא מתאזה, אין לו כיוונים, אין לו כלום. האדם שהיה חי פה בארץ. אז הוא אומר, מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, אתה רוצה להגיד לך או אתה רוצה לנחש לבד? אני מתחיל לפחד. אמרתי לו, אני לא אתן לך לנחש. אתה צריך לחזור לארץ. זהו, נגמר הסיפור. כך תלתה את הילדים, תסגור הכל ותחזרו לפרושו. זהו, תפסיק להסתובב שם. אתה רוצה שאני אביא לך את הדברים באופן ברור? כן, אז הנה אני אומר לך אותם. התקשרת אליי, עכשיו אכלת אותה. לא היית אותה שהתקשר אליי. אז זה העניין, זה בדיוק הדעת. והנה, עניין בשירים נפש ירדו אבותיך. והנה חמישה חסדים שבדעת מתקשרים בספירות חג התנא. כלומר, החמישה חסדים שבדעת הם מתפשטים, נכון? אז איפה זה מתפשט? חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, זה ההתפשטות הטבעית. כלומר, יש חסדים פה, זה כמו מים. המים, איפה שתיתן להם צינור זה יעבור, איפה שיש חור זה נכנס. אז מה פוגש פה למעלה? אחרי זה יש ספירות, אז הם לוקחים, כן, מה המסלול שלהם, הם יורדים.
אז איך נפתח שהמים יתקוע במקום צער?
פקק. פקק. זהו, פקוק שמה. יש, נכון? מים עומדים.
נכון.
יש. אחרי זה מה זה מביא מים עומדים? תולעים, שרצים, כן, בלגע. זה בסטרפטור.
זה בדרך
כלל
מים.
נכון. אז כשאתה לא נותן לרצון להתפשט לך, אתה תוקע את זה, אז אתה נחתם. אדם שיש לו פרנסה, שדוש ברוך הוא נותן לו קצת כסף, והוא לא נותן, אז הוא גורם לעצמו פקק. כשהוא נותן לעצמו פקק, אז מה קורה? כן? אין שפע מגיע לאחרים, וגם הוא עצמו נחנק מהמים האלה. הכל מתחיל להצויח, אצלו אפילו. כן? אז צריך לפתוח, לפעמים אנשים צריך לעזור להם, לפתוח את הכיס. כן? הכל זה עניין של כיסא, כן? אדם ניכר בשלושה דברים, בכיסו, בכוסו, בכעסו. שם אתה יכול להכיר את האדם. האם הוא כועס מהר? האם הוא תמיד קמצן, כיס שלו? ואם, איך הוא שותה? מה קורה לו שהוא שותה? האם הוא מוציא זבל או מוציא קדושה? זה שלושה דברים שהאדם מתגלה בהם. אז יש זרימה, כן? מיד עשית את הקשר. טוב. עכשיו אנחנו נכנסים, תפתרו חגורות, כי אנחנו עכשיו זה מתחיל להיות קצת מסובך. אז... צריך עוד ציור, כן.
אני יכול.
אתה רוצה?
כן.
יאללה, בוא.
אתה תגיד ואני אעשה
את זה. יפה. מה שרציתי מקודם כבר.
בעצם
אמרת
שהאור
עושים
את אותו דבר.
יפה.
איש צער ואוהב.
בדיוק.
גם צער.
צער. כן, אמין העת. יפה מאוד. שואל משלכם אמור, את מבינה. ברוך השם. שמחה, שמחה, באמת שמחה. טוב, אז חמישה חסדים שבדעת מתפשטים בספירות חג התנא. אני רואה שהיית בשנקר. רודי, לא שומעים אותך. שקוף. שכחנו שאתה פה. טוב, ושניים ושליש מתוכם מחושים. כלומר, מה זה שניים ושליש? חסד, גבורה ושליש תפארת מחושים. אלה? מה קורה לחסדים שהם מחושים? הם לא מתפשטים. אז מה זה הופך להיות? זה חנוק, זה הופך להיות גבורה במקום חסד, כן? עדיין, כן, זה תקוע. ושניים ושני שלישים מגולים. אז מי מחושה? חסד, גבורה... תעשי לי את המחושים, קח צבע אחר. לא פחשב את הפועל, לא, אם אני לא יכול, אני צריך לקום ולחזור ולחזור, כי שאיר שמה, זה לא הרבה זמן. זין ושליש מתוכה מחושים, איפה החסדים? תעשה לי את הזרימה של החסדים, מדעת, תעשה זרימה, תעשה חץ שזורם. כן, בדיוק, עובר לך חסד גבורה, אחרי זה הולך לתפארת, אחרי זה הולך לנצח, אחרי זה הולך להוד ואמור לתת מהיסוד. זה החסדים, סוף חסדים. זרימה של חסדים, חסד. זה נחל נקרא חסד, נחל חסד. בסדר?
זה חסדים
טובים. זה חסדים. כן, חסד בתוכן שלו, בשורש שלו הוא טוב. אז זה חסד גבורה תפארת, חסד גבורה ושליש תפארת. עכשיו יש פה חסד גבורה ושליש תפארת שהם מחושים. תכתוב, תעשה את החסד, תחסה אותו. תעשה עיגול מסביב לחסד,
תעשה עיגול מסביב לחסד, ותעשה קלקור כזה. זה מחוסה. לא, כולו.
גם החסד, גם הגבורה.
כולו, כל החסד, כל הגבורה. כן? תלביץ.
ככה. זה מחוסה. ופה תחלק את זה לפריז בשני הפריז. קליף תפארת עליון, יפה, שלושה קליפים, הקליף העליון, תעשה עיגול מסביב. רק הקליף העליון, יופי, ותעשה את הקווים, יופי. אלא, זה מחוסה. מה נשאר גלוי? שני קליף תחתונים, כן? נצח והוד, כל זה מגולה. אז יש חלק שהוא בכיסוי, חלק שהוא בגילוי. החלק העליון בכיסוי, החלק התחתון בגילוי. מתפסים בכל גוף הזה. כלומר, החלק המגולה ממשיך להתפסק. וכל זאת לפי שיסוד אימא קצר ונשלם בחזה דזה. אז עכשיו אנחנו נכנסים ממש בתוך הספירות עצמן. יסוד אימא קצר. מה זאת אומרת יסוד אימא קצר? כמו היסוד של הנוקבה, כן? אני לא אתנס עכשיו לפרטים. אז לכן הוא נשלם בחזה דזה. כלומר, יסוד אימא, שאימא נכנסת לתוך זה, בגלל שהיסוד שלה לא ארוך, הוא יסוד קצר, אז היסוד שלה נגמר עד החזה. אמרנו שזה פה יסוד ואימא עשו בגרון, כן, מקסימום יכול להגיע לחזה. מי ממשיך?
יסוד האבא.
יסוד האבא. יסוד האבא הוא ארוך. אז הוא בוקע וממשיך. אמרנו בפורים שהוא יורד עד המלכות ומתגלה מחוץ למלכות אפילו. בסדר? אז אותו דבר פה. אנחנו פה ביסוד ואימא. יסוד ואימא הוא קצר מאוד, ולכן הוא גומר את זה בחזה דדה.
מה שעל דבר סיפורים?
נגמר השיעור, אתה לא עושה את זה ראשון. טוב. חשבתי שאנחנו מדבר רק חצי שעה איכנו, לא? איך עבר כל כך הרבה זמן מהם? וואי וואי וואי. קצר איזה חודש בשבוע.
ממש. וואי, איכנו... נכון עבר מהם?
טוב.
אז אלה החסדים המגולים מתפסים בכל גוף זה, וכל זאת לפי שיסוד אימא קצר ונשלם החזה דזה, שמה זה השלמה שלו. והנה חמישה חסדים הם חמש הוויות. מה זה בפירוש חמישה חסדים? איך אנחנו יכולים לתפוס אותם? על מה אנחנו מדברים? על חמש הוויות. יודקה ובקה, זה נקרא חסד. חמש כאלה. חמש פעמים יודקה ובקה. כמה זה יוצא?
קל.
קל. אני אומר לכם משהו? לא, 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 לא. זה מה שהכל
העניין
של אדם הראשון ומשה רבנו במצרים. וההתפשטות של שניים ושליש מתוכם סתומים. והנה, אם התפשטותם של אלה הסתומים תחזור לאחור, זאת אומרת, בגלל שהם סתומים, מה קורה להם? הם לא מתפשטים, אז הם חוזרים לאחור, הם כאילו סגרו אותם שמה, לא כולם יכלו לצאת, סגרו את הדלת לפני שכולם יצאו. חזרתם לאחור לא תהיה ניכרת, שהרי הם מחוסים. אז זה כבר לא אכפת לנו מה קורה שמה, בשביל אנחנו כבר לא יודעים. לא ניכר כבר. מה שניכר זה רק מה שמתגלה. לעומת זאת, חזרתם לאחור של חסדים הגלויים כן ניכרת. כלומר, אם החסדים הגלויים שכבר יצאו, הם חוזרים לאחור, אז אומרים, רגע, רגע, פה יצא משהו, למה אתה חוזר? זה שלא יצא, לא יצא. אבל זה שיצא, שיחזור, זה כבר בעיה.
למה בעצם החזר אל האחור?
בגלל הגלות, בגלל המצב. בוא נראה. והנה, בית הוויות ובית כיסים עולה, כמה זה עולה? בית הוויות, כמה זה שני הוויות? 52, נכון? ועוד שני כיסים. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על המגולים, נכון? אז יש לי פה הוויה אחת, שנצח, הוויה של הוד, ושני שליש תפארת. שני שליש מ-26, כמה זה?
18.
זאת אומרת, יש לי 52 ועוד 18. יוצא לי
70. ו-70 נפש ירדו, ירדו אבותיך מצרים. בסדר? וזה סוד ב-70 נפש ירדו אבותיך. הנה מי שיורד למצרים. זאת אומרת, מה זה? מי הגיע למצרים בעצם? רק החסדים המגולים שיצאו, שעכשיו רואים אותם. כי כל עניין ירידת ישראל למצרים היה בשביל חזרת מבחינות החסדים הגלויים שחזרו למעלה ולא התפשטו בגופו של הזה, והם באו לגרון שלו, למיצר הוא סוד ארץ מצרים. אז החסדים המגולים שהיו אמורים להתגלות, לאן הם הלכו עכשיו? למצרים. במקום להתגלות, הנה יש לך כבר עם ישראל, יעקב, הבנים שלו, הכל בסדר, אומרים להם עכשיו אתם חוזרים למצרים. כלומר, לפי מה שהסברנו פה, ובמקום להמשיך להתפשט וזהו נגמר הסיפור והגאולה, עכשיו אתם חוזרים לגרון של זה. מה קורה בגרון של זה? אתם הולכים להתחבר עם מי? עם אלה שעוד לא התגלו. מה, יש בעיה שם? צריכו לטפל בבעיה. אני שולח קומנדו 70 מיש, אתם צריכים ללכת לשחרר שני הוויות וקליף. אתם נשארו בפנים. כן? לא מפקירים. חיילים בשטח. אתם צריכים ללכת לתמה להוציא את כולם. הקדמה בעניין סדר הגדלת זה. עכשיו זה נקרא הגדלת זה. אנחנו צריכים להבין מה קורה שם במנגנון הפנימי. עכשיו אנחנו לומדים מה שקורה בפנים יציאת מצרים. עד שנגיע אחר כך לאכול מצות בסדר פסח, זה כבר, אתה תבין מה אתה עושה פה בכלל. אבל אם אתה לא מבין את המנגנונים הפנימיים האלה, אתה יכול לשאול כל החיים שלך ככה. יש אנשים שלא אכפת להם כל מה שאמרנו עכשיו. אבל זה לא אותו דבר. פה אתה בונה את הבניין, ואחרי זה, אם אתה מוסיף על זה את הכוונות, אז אתה פתאום מבין איך ההתלצלות, מה קורה, כל קוס, כל מסע, איך אתה יושב, איך אתה עושה, מה קורה. זה בעצם רק לחיצה על כפתורים. פה אני מצחר, שני שיש מפה, זה כן, זה רואה טוב.
זה זמן, כשתורת.
יורד לך, זה מעלים, זה עולה, זה יורד, לשבת. מי שלא מבין, מסכן, רק כל הסדר הוא ככה. מגלים, נחשים את המצות, הוא רואה רק מה כתוב. נחשים את המצות, מרימים את הקוד. טוב, לא, זה לא פה, סליחה, טוב, מרימים את הקוד, מגלים את המצות. תרים את זה, תתפוס את ה... כבר לא יודע מה לעשות, כן? אתה, מה שכתוב, ברוך השם שכתוב, אם לא היה כתוב... מה, היה צריך לגלות? כל סדר היה מחוסה, לא הבנו כלום. פה אתה מבין מה קורה עכשיו, ואנחנו עוד מעט נראה מה זה כל העניין הזה, מה זה התארה, מה זה הדברים, מה זה כל הכפתורים שיש לנו פה.
זה
לא בלגן, זה בניין חוץ מזה, ואתה מבין כל שנה קצת יותר. כן? הוא לא אותו בלגן, לא חוזרים על אותם סיפורים. עכשיו, הקדמה בעניין סדר הגדלת זה. כדי להבין את משמעות הנס הגדול, כדי להבין מה זה הנס הזה, עלינו להבין את סדר בניינו וגדלתו של זה. כלומר, בלי להבין את הגדלת זה, אתה לא יכול להבין מה זה הנס של יציאת מצרים. וכך נבין את המדרגות השונות שבו, רק אז נוכל להבין את הנס הגדול. הנס הגדול. אז בהתחלה, זהו קטן. כן, זה קטן. למה קוראים לו קטן? כי הוא נולד בן שש קצרות. שישה קצרות. הוא נקרא בן בק. כתב בספר הכוונות, תכף נראה. זה לא זה עשר. אלא, שישה קצרות זה עדיין בלי מוחים. מה זה שישה קצרות? זה רק החלק התחתון. אגב, יש לו חלק גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד. מה יש לו? יש לו רגש. מה ילד קטן? אבל מה חסר לו עדיין? שכל. אז הוא בהתחלה בין שישה קצוות. הוא הכל בטן ורגש. מה צריך לעשות כדי להגדיל אותו? להכניס למוחים. מוחים זה חוכמה, בינה ודעת, זה יותר קר. כן, יותר קר, אבל הוא... זה בניין, אדוני. אתה לא עכשיו כל שנייה בוכה וזה על כל דבר קטן. כן, איך אנחנו רואים תינוק? תינוק בוכה על כל דבר. אדם גדול, יש לו כבר בניין, שקול. מאוזן. לא אומר שצריך כן נטול רגש, אבל יש לו גם צילוב עם חוכמה בינה ודעת. כתב בספר הכוונות עניין הפסח ברוש ב' כתבי אריזה, כן? וכן הוא בפרי את חיים, שער המסוף, פרק א', וזה רצונו. דע, כי כשנולד זה, אז הוא זמן קטנותו, עד היותו גדול בן 13 שנים. תשימו לב, הוא מדבר כאילו מדבר על ילד, כאל התינוק, אבל זה אותו דבר, זה עולם רוחני, יש לידה. יש לידה של מדרגה שנקראת זעיר אנפין, אז הוא נקרא קטן עד גיל 13. לכן, בעולם שלנו, כשיוולד לך בן, יהיה קטן עד גיל 13, זה אותו דבר. בגלל שלמעלה זה ככה, אז פה זה ככה, לא הפוך. בסדר? ובזמן הקטנות, מה הוא עושה הילד הזה מ-0 עד 13? מי שהוא נולד עד 13? ודאי שיש לו גם כן מוחין. אם לא היה מוחין, הוא לא היה חי. אבל מה זה המוחין שלו? מוחין של רגש. בסדר? גם המוחין שלו זה רגש. הוא רק כאילו שש, ובתוך השש יש לו מוח של השש. ונקראים מוחין בקטנות. זה נקרא מוחין בקטנות. זה לא מוחין אמיתיים. לא כתר חוכמה בינה אמיתיים גדולים, מקוריים. אבל מבחינת עצמו זה מה שיש לו. והמוחין הללו בזמן הקטנות הם מבחינת הלבושים והכלים של נאי ואימא. הנה, זה מה שנכנס בתוכו. זה הלבושים, כן, זה הכלים של נהי ואימא. לא האורות, תשימו לב, ואימא מביאה לפה אורות, נכון? אז פה אנחנו לא מדברים על האורות שלה. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להגדיל את התמונה הזאת, יש לי אורות של נהי ואבא, שמתלבש בנהי ואימא, שכל זה מתלבט בכלים של נהי ואימא, ורק הכלים האלה הופכים להיות בזלזה שהוא קטן מוכרים, לא האורות. מה זה אומר במילים שלנו נגיד היום? שהרב הגדול, הכלים שלו בשבילך זה כבר אור. זה לא האור שלו, הוא עדיין לא הוציא את האור בכלל מהנרתיק. רק הכלי שלו זה מספיק לך בינתיים. אם הוא יוציא את האור אתה תשרף, אתה לא מסוגל. אותו דבר. אותו דבר. כן. כלומר, יש שלבים שצריך לגלות לילדים בינתיים כלים של נהי ואימא. של החלק התחתון של האימא. עוד לא האורות. האורות ישטרפו אותם. צריך מנגנון כדי לגלות אורות. אז זה מה שקורה לזה שהוא קטן. עד גיל 13.
ומה התרגום מזה?
מה?
מה התרגום מזה לגבי ילדים? איך בנים להם כלים?
כל מה שאתה עושה, זה הכלים שלהם. אתה מגלה רק כלים. כלומר, אתה לא מחדיר אור. לא מדברים על הקדוש ברוך הוא עם ילד קטן. אסור לדבר על דברים רוחניים עם ילד קטן. לבנות אותו בכלים. לא מגדילים אותו לפני הזמן. כי אחרי זה הוא כבר לא בעולם של הילדים ולא בעולם של המבוגרים. אתה בלבלת אותו. אז אם הוא שואל אותך שאלות על הקדוש ברוך הוא, אתה תגיד לו איזה משפט שהוא לא יבין כלום, כמו סגנון הרב קוק. איזה משפט ארוך, כן? שאין סוף ברוך הוא שיתלבד בעולמות העליונים. כן, תגיד לך, אבא זה גדול, אני לא, גדול מאוד. לא יודעים מה זה, אי אפשר. אל תכניס לו בראש שהקדוש ברוך הוא שהוא יראה אותו כמו בובה בשמיים. חד ושלום. אתה מחנך אותו לעבודה זו. שהוא חושב שמישהו יושב שם למעלה ולא יודע מה. ומסתכל עליך ואם יש לו מקל ביד ונו נו נו אם תעשה משהו. זה אסור לעשות עם ילדים, אסור. זה נטרו. בסדר? ובתוכם מתלבשים גם הלבושים לנהי ואבא. זה מה שאמרנו כבר לפני, כן? כלומר, אורות של נהי ואבא, כן? האמת שאפילו נהי ואבא לא נכנס בנהי ואמא סתם, אלא הכלים שלו נכנסים בין האי ואימא, כי
יש הפרש גדול גם פה
ביניהם.
ורק הכלים של הכלים, כן, זה, תראו כמה מרחק יש בין האור המקורי לבין מה שנכנס לזג שהוא קטן.
כלומר, לבושים בתוך לבושים בתוך לבושים, כמה שכבות. קוראים לזה ליסוד בגדול. נכון, נכון. זה עוד מנגנון, טוב שאתה מזכיר את זה, כי בעצם זה אפילו לא אבא ואמא שנכנסים, זה רק החלק התחתון שבהם, שנקרא ישראל סבא ותבונה. אז אנחנו לא כל הזמן חוזרים לזה, אז אנחנו אומרים בגדול, תמיד נהי באבא בתוך נהי באמא, אבל זה תמיד יפי. כלומר, החלק התחתון של אבא ואמא, זה לא אבא ואמא הגדולים, המקוריים. במילים פשוטות, אנחנו תמיד מדברים רק על הלבושים של החלק העליון שנכנס ללבושים של החלק התחתון יותר, ששניהם בלבושים נכנסים לתוך זה. זה רק לבושים, לבושים, לבושים. זאת אומרת שמה שמקבל זה בשבילו זה כבר אור עצום, אבל מה זה? זה עדיין כלום ביחס לאבא ואמא. אבל בשבילו זה מספיק, בינתיים. שומרים עליו, דואגים לו, שלא יתערף. כן, אז לא מגלים לו דברים שאסור לגלות לו. לא פותחים אורות, כן, שאסור לפתוח. וכל אלו נכנסים לתוך זה, בסוד מוחין בקטנות. כל זה נקרא מוחין בקטנות. עד היותו גדול, דהיינו מבין 13 ומעלה. אז הוא נקרא גדול. כשהוא בין 13 ומעלה, צריך ללמד אותו, להתחיל ללמד אותו פנימי. זאת אומרת, דברים יותר פנימיים, יותר גדולים. הוא מסוגל כבר להכיל הפכים. כשהוא קטן הוא לא מסוגל להבין הפכים. הוא כמו ילד קטן. יש גדולים כאלה, כן? כשאני אומר ילד קטן, אתה יכול להיות בן 70, ולהיות באותו סוג של בן אדם. איך זה מתבטא? אתה נותן עכשיו, לא יודע מה, אתה דיברת, כל הערב סיימתי בכחול, כן, בסוף השיעור יגיד לי, אז המוחים הם כחולים? זה מרחם, כן? יש מברידות כאלה. אתה צריך להיזהר על כל דבר שאתה עושה. כי בשיעור הבא הוא יגיד לך, פעם שעברה ציירת את המוחים בכחול. למה עכשיו אתה מצייר אותם באדום? יש מברידות כאלה. אני סתם מגזים, אבל אותו דבר בדברים אחרים. כמו זה שהוסיף את כל הנוטציות ליד הספר שלו, שכותב כל החיים שלו בשולחן ערוך. כתוב שם, כשאתה נועל נעליים, אתה נועל ימין ואחרי זה שמאל, וכשאתה קושר, אתה קושר שמאל ואחרי זה ימין. והוא היה כותב שם ליד כל מיני דברים, וכל פעם שמישהו היה בא, הוא תוגר את הספר, לא רוצה לזה. היום אחד הוא נפטר, פתחו את הספר, הלכו לשם, הוא כותב שם, וגם כשאתה נועל מגפיים. כן, הוא לא הוסיף כלום. בסדר? סתם. אז צריך להיזהר כאיך שמבינים את הדברים ולהיות קצת יותר עמוקים בנושאים. ובחינת הלבושים, בזמן הקטנות, הם שמות אלוהים. כלומר, אמרנו שההוויות הם איזה שמות? יוד כאבבקה, נכון? אבל כשזה, זה הוויות, זה המוחין בגדלות. אבל כשהמוחין, הלבושים, כן, בזמן הקטנות, מה זה הלבושים? איזה שמות זה? אלוהים. כלומר, לבושים זה אלוהים, ואור זה הוויה. ובפרט בבחינת האחוריים של נהי, עוד אני מוסיף עוד שכבה פה, שזה האחוריים בנהי, זה אפילו לא נהי, נצח עוד יסוד, זה החלק התחתון של נצח עוד יסוד. כי בנצח ובהוד וביסוד יש 10 שבירות כל אחד. אתה לוקח את החלק התחתון של כל אחד, זה רחוק, רחוק, רחוק מהסוד של האורות. זה נקרא לבושים היותר חיצוניים של נהי ואימא, והם בחינת המוחים וקטנים. וזה מה שזה בשבילו זה מספיק. הוא קטן. אל תעמיס עליו, אורות גדולים. מספיק הלבושים בשבילו זה דבר אור. גבולות. כן, מתינת גבולות. לך תשען בתשע. אל תאכל יותר משוקולד אחד. תצחצח שיניים.
דברים קטנים.
מה, ככה אתה מחנך? זה בניין של גבולות. אתה נותן גבולות לכל דבר, ולאט לאט 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 אתה בונה אותו. עד שהוא מתחיל לשאול שאלות. הוא מתחיל לאט לאט לגדול, אתה רואה שהוא גדל, אתה רואה שהוא מבין דברים. ולפי שנהי באבא, באים מלובשים תוך נהי באמא, ואינם מתגלים בזה, אלא על ידי הבינה. אבא בכלל לא רואים אותו, נכון? אבל איפה הוא? בתוך כל המנגנון הזה זה רק אבא, בעצם. זה כמו אמא ואבא בבית. האבא ככה צריך להיות. הוא כאילו זורם בתוך האורקים של כל הבית, אבל לא רואים אותו. מי רואים? בשטח? אמא. את אמא רואים בשטח, אבל האבא נותן את האנרגיה בפנים. זה הכל. ככה צריך להיות. לכן גם הלבושים בנהי ואבא נקראים מוחים באלוהים כמו אצל אמא. זאת אומרת, אבא הוא מסתווה לצורה של אמא כדי שיתגלה שמה בינתיים מוחים שנקראים אלוהים ולא הוויות. אם הוא היה מוציא את האור העצמי שלו, לפעמים זה קורה. פתאום האבא, כן? יש מנגנון שהוא צריך עכשיו לתת גבול, שאי אפשר כבר ככה, אז כולם מקבלים על הראש, גם האמא לפעמים. כן? פתאום מתגלה הוויות, וזה אור גדול מאוד בבית, כדי להחזיר את כל הסדר, את כל הסדרים. אל תשכחו, כן? יש פה בעל הבית. משהו נבנה פה. ואתם לא יכולים ללכת כולם לאיבוד, כן? אז מדי פעם יש גילוי. הגילוי הזה, שהוא גדול מאוד, זה גאולה. כלומר, זה גואל את המצב. המצב התחיל להתקלקל, האבא צריך להופיע, לפעמים, בגילוי. אבל רוב הזמן האבא בכיסוי. לעומת זאת, בגדלות זה זה. עכשיו, כשזה הוא כבר גדול. אני לא מדברים עכשיו, כל זה כשהוא קטן. הילדים קטנים. עכשיו, זה הגדול כבר. הלבושים בנהי ואימא הם פנימיים יותר. אז אימא יכולה כבר לגלות דברים יותר פנימיים. זה כבר גדול. אז עכשיו אני כבר לא עם לבושים כל כך הרבה. זאת אומרת, זה לבושים יותר פנימיים. הרי גם בלבושים, אם אני רוצה עוד פעם להגדים כבר את מה שאמרנו, מה יש בכלים? כלי חיצון, כלי אמצעי וכלי פנימי. תראו כמה שכבות יש. זה בלי סוף. אז גם בכלי, בהתחלה אמא מראה לתינוק את הכלי הכי חיצוני שלה. אחרי זה שהוא גדול, היא מראה לו את הכלי האמצעי. אחרי זה את הכלי הפנימי. האם הוא כבר רואה את הכלי הפנימי, אז הוא רואה כבר מה נוגע בכלי הפנימי. האור של מישהו אחר. ולאט לאט ככה. אז הם פנימיים יותר והם בחינת שמות אצלי. זה עדיין כלים. זה עדיין לבושים. כלומר, האור, אני מסכם. זה הוויה, י' כ' ו' כ'. הכלי של הקטנות, זאת אומרת, הכלי הכי הכי גס, בוא נגיד את זה ככה, זה שם אלוהים. והכלי היותר פנימי, יותר עדין, זה שם אלוהים. שני הכלים, תשימו לב, הם נקבות. אליה זה נקבה, מצד הנקבה, וגם אלוהים זה מצד הנקבה. וי' כ' ו' כ' זה מצד הזכר.
למה שמשה שואל את השם, כאילו, זה אומר לו,
ולא אלוקים, כאילו, 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 הרי שכבר אפשר להתחיל לגלות להם שיש גאולה, כשאתה מתחיל לגלות שיש להם גאולה, אז אנחנו כבר בכלים היותר פנימיים שזה אביב. לפני זה הם בכלים באלוהים. ולכן פרעה מדבר בשם אלוהים. כן, יפה שעמדת על העניין הזה, אבל זה בדיוק ככה כתוב. וכשהם באמת באמת כבר גדולים, אז זה כבד כמופיע, כן? אני השם, אני הוא ולא אחר. זה כבד כן. מה זה ולא אחר? בלי האחוריים, בלי החלקים המחוסים. אני כבר חייב להתגלות בסופו של דבר. עכשיו אני צריך להוציא אותו משם. וירד י' כ' ו' כ', כן? זה מצרים. אז רואים לשם הוויה מתגלה. זה האור הגדול. פתאום אתה רואה את האור. עד כמה היית כלים. אבל לאט לאט, הרגילו אותך. הכשירו אותך. בהתחלה זה היה אלוהים. לא ידעתי את השם. פרעה אומר, אני לא יודע מה זה יוצא לך, כי אני אל תדברו איתי את זה. למה? זה גדול עליו. קשה לו. אבל בסוף של דבר זה, הוא אומר, השם הצדיק ואני ועמי ארצאים. הוא מבין. זאת אומרת שיש יוצא לך. עוד קצת. גדלות גזה, עניין השלם. עכשיו הוא היה קטן, עכשיו הוא מתחיל להיות גדול. איך הוא נהיה גדול? מחדירים לו צלמים. אדם שהוא קצת חלש, מה קרה לו בעצם? הצלמים שלו הלכו. אם חז ושלום הצלמים הלכו, 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 אז הלכו. גם הוא הלך. זה מצמת, חז ושלום. כן, איך כתוב על ה... עד אשר? אז זה נעשו הצללים, נכון? איפה זה כתוב? זה בצירים. איך כתוב הפסוק? אני לא זוכר את הפסוקים של שיר הצירים. טוב, אז אני רוצה תראו את זה ותשימו לב טוב. כן? ריר. משים היום. על אשר? יפוח היום ונעשו הצללים. ומה זה יפוח היום ונעשו הצללים?
היום.
היום, היום. כן, יבוא הבוקר, ואז מינה, כן? הצללים. הצללים שם זה הפך, זה אין עדיין צלם. אז כשהבוקר בא, או כשהלילה בא. בשני הכיוונים אין צללים. אבל כשהבוקר בא יש צל. אבל כשהלילה בא אין צל כבר, כי זה הכל צל. אז צריך לחזור בתשובה, זה הרמש שם. לפני שיפוח היום, לפני שיגמר לך החיים ונעשו הצללים. ילך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. כן? אתה בא להר המור. שמה לי על הבית. זה שם של ישיבה. בזמן הגדלות, כשהוא בן 13 שנים, נכנסים בו מוחים פנימיים, ביום הבר מצווה. זה הרמל ששמים עליו תפילים. לכן, לפי תורת הסוד, לא מניחים תפילים לילד לפני הבר מצווה, אפילו לא להתאמן. כלום. ביום הבר מצווה. זהו. אז נכנסים בו מוחים פנימיים משם יוטקה ואבקה, שם הוא גדול. אז אתה פתאום מניח עליו תפילין, הוא לא יודע מה קורה לו. כי זה בכל זאת שוק. אז מי יום הבר מצווה? הוא מתחיל קצת להתבלבל, מעניין, רצח לחזור. דווקא אחרי הבר מצווה מתחיל להתרחק, אתה לא מבין מה קורה פה. כן. כי עכשיו יש לו בחירה חופשית, עד עכשיו לא הייתה לו בחירה. אבל בחירה חופשית עכשיו נותנת לו קצת התרחקות, ילידה, אבל זה לצורך עלייה, אל תפחד, זה תהליך. הוא יחזור.
זה מפחיד.
זה מפחיד.
כן,
זה מסוכן. הרב זה מסוכן? כן, תמיד יש את השאלה הזאת. הכל מסוכן, כל החיים שלנו מסוכנים. כן? והם נכנסים תוך הלבושים, דנהי ואימא, בבחינת שם אקיה. כלומר, עכשיו שם הוויה נכנס בתוך שם אקיה. איפה אלוהים? זהו, נגמר, עברנו את השלב של אלוהים. ובעניין זה נכנסים המוחים הפנימיים בהוויות, תוך הלבושים בנהי באבא. וג' בחינות אלו, כלומר, כניסת המוחים הפנימיים לזה, הם עניין צדי וצלם. הצלם זה שלוש אותיות. צדי, למד, מם. בינתיים, מי נכנס? מה זה הצדי? 90, המוחים, ההוויות, נכנסים לתוך הלבושים. אני עכשיו יודע שאתם כבר ניתקתם קצת. הגשתי את הניתוק, זה סוף השיעור, אני מבין. זהו, עד כאן. בסדר, אנחנו נסיים. רק נקרא את הזה, אבל הגשתי את זה. זהו, אמרו, עד כאן היום שמעתי בפנים. בשבע השנים הבאות נכנסים שבע מקיפים במוחים בגדלות. אני רק נותן לכם את הרקע. כן? אחרי הבר מצווה במשך 7 שנים עד שהילד בגיל 20. כן? יש אלה שבגיל 30 יש להם חום גבוה ויש להם בעיות, כן? והוא חוזר לאימא, לאיבור. אני זוכר את הימים שהיו לו כשהוא היה קטן, את הגשם הראשון. טוב, לא חשוב. אז 7 מקיפים במוחים בגדלי, מגיל 13 עד גיל 20. והם עניין למד, עכשיו הוא מקבל את הלמד, עכשיו הוא עדיין צל, חסר לו את המם, אז הוא צד למד, זה צלם, ומם זה צלם, אחרי זה הוא מקבל את המם, בסופי. ואז הזה בן כף שנים, בן 20 שנה, גמורים, ובמקביל לאדם התחתון יכול להישא אישה. כלומר, אדם בגיל 20, כן, בחור בגיל 20, כבר מסוגל כבר להתחתן. כי אם כל השלבים האלה היו נכונים אצלו, הוא מגיע לגיל 20, זהו, כבר מוכן, שלם. ככה צריך להיות גבר, אמיתי, בגיל 20 להיות שלם כבר.
למה הוא 18?
למה הוא 18? זה לא כל כך פשוט, 18, זה גיל 20, האמת זה גיל 20. כן. אדם שהוא ממש יותר
מבנות. לא,
זה לא כמותיו. לא, זה לפי הגילים של השנים. גילים, כן, לא גילים. גילים, בדקתי.
מוכן זה מלכון מוכן?
מה?
מוכן זה מוכן זה.
לא, לא. מוכן זה חף. מוכן זה חטא. אז יכול לישא אישה ולשאת ולתת בנכסי אביו, אפילו בקרקעות. לפי ההלכה. יש לו עכשיו כבר יישוב הדעת, הוא בנוי. נכתב בחינות אלה של כניסת המוכן הפנימיים והמקיפים נקראים גדלות א' וז'. זה רק גדלות א'. אחרי זה עוד גדלויות, לא נגמר הסיפור. תכליליות. להגיע בגיל 40 להיות מקובל, כן? גדול עם הרבה מוחים, עם הרבה משקל, כן? אבל בינתיים הוא נקרא גדלות א', גדלות א', זה כבר משהו, כן, זה כבר משהו ברוך השם. אז כל הבניין הזה, אתם יודעים מה? יש לכם מבחן שבוע הבא, על מה שלמדנו עד עכשיו, לעזור את השם בינינו. לא החזרתי מבחן, אבל היו לכם ציונים טובים, רק פשוט. באמת, בדקתי את זה, היו לכם ממש דברים יפים, גם הוספתם. זה אתה יכול להסתדר, אדוני. יש פה 2 מכשירים, אמן. אתה אל תיקח אחד. תראה לי לא זמן את זה באדמה.